פרשת השבוע שנקרא בעזרת השם שבת זו פרשת וישב שנת תשפ"ג. נקדיש את השיעור לרפואת הילדה אביגיל בת אסתר ולעילוי נשמת דוד בן רחל. פרשת השבוע היא פרשה שעוסקת במכירת יוסף. מכירת יוסף, כידוע לכולם, זו פרשה שאנחנו סובלים בגינה עד עצם היום הזה. חז"ל הקדושים אומרים במדרש בילקוט שמעוני בספר משלי, שאף על פי שכבר היו 10 הרוגי מלכות, עם כל זה עדיין החטא הזה קיים. אמר רב אבין, הרי הוא אומר 10 מכל דור ודור, ועדיין אותו החטא תלוי. עברנו 10 הרוגי מלכות, ועם כל זה עדיין החטא הזה נמצא. ולכן כותב המשך חוכמה בפרשת אחרי מות, שביום הכיפורים אנחנו אומרים כי אתה סלחן לישראל ומחולן לשבטי ישורון. שואל המשך חוכמה, אם אתה אומר סלחן לישראל, למה צריך להכניס שבטי ישורון? אם אתה אומר הופך עולה עמו ישראל, אתה אומר הופך על עמו ישראל ושבטי ישורון? אתה אומר הופך עולה עמו ישראל, זה כולל את כולם. אם אתה אומר מקבט נדחי ישראל, אתה אומר מקבט נדחי ישראל ושבטי ישורון? זה כולל את כולם, אז למה צריך לחלק? כי אתה סלחן לישראל ומחולן לשבטי ישורון. אומר המשך חוכמה, כי ישנם שני שורשי חטאים שנמצאים עד עצם היום הזה. שורש אחד הוא עבירות שבין אדם לחברו, ושורש אחד הוא בין אדם למקום. כאשר שורשי האבונות שבין אדם לחברו זה מכירת יוסף, ושורשי האבונות של בין אדם למקום זה החלק של חטא העגל. והיות ואנחנו מתוודים ביום הכיפורים הן על אבונות שבין אדם לחברו והן על אבונות שבין אדם למקום, אז אנחנו מאזכירים את שני שורשי החטאים, גם את השורש של בין אדם למקום, בדרך חטא העגל, כי אתה סלחן לישראל, וגם את השורש של בין אדם לחברו, וזה החלק של שבטי ישורון. ואנחנו מזכירים גם כי אתה סלחן לישראל ומחולן לשבטי ישורון. אלה הדברים שכותב המשך חוכמה בפרשת אחרי מות. אנחנו נמצאים בערב החנוכה, בעזרת השם, ברצות השם יתברך, ביום ראשון בערב נזכה בעזרת השם כולנו להדליק נר של חנוכה, נר ראשון של חנוכה. וידוע לכולם מה שהזכרנו כבר לא פעם אחת, את דברי הטור, שכאשר חל אירוע במהלך השבוע, הסוד שלו נמצא בשבת שלפניו. וכאשר הטור כותב, קוראים את פרשת צו לפני פסח, כל הסוד של פסח נמצא בפרשת צו, ובשנה מעוברת כל הסוד של פסח נמצא בפרשת מצורע. אם אנחנו נמצאים בערב חנוכה, אז כל סוד החנוכה נמצא בפרשת וישב. השאלה איפה זה נמצא? גם בשבוע הבא בעזרת השם אנחנו נקרא פרשת מקץ. פרשת מקץ תהיה בחנוכה עצמה. אז צריך לדעת שפרשת וישב, פעמים שהיא שבת שלפני חנוכה, ופעמים שהיא שבת חנוכה בעצמה, פעמים חנוכה מתחיל בבישב ונגמר במקץ, ופעמים בשנים נדירות פרשת וישב היא הפרשה של חנוכה, כמדומני תשפ"ד תהיה השנה שפרשת שבת חנוכה תהיה פרשת וישב, ויום שישי יהיה נר אחרון של חנוכה, ככה אני זוכר, והפעם אחרי זה זה יהיה כנראה עוד 17 שנה. פירוש הדבר, תעשו חשבון, אנחנו נמצא את זה בעזרת השם בעוד 19 שנה, 17 שנה נמצא הפעם הנוספת ששבת פרשת מקץ לא תהיה בחנוכה. ולכן אם אתה יודע שפרשת וישב היא הכנה לחנוכה, השאלה איפה נמצא בפרשת וישב הקשר לחנוכה. כדי להבין את הדברים בואו נפתח בעזרת השם בפסוק השני בתורה. אומרת התורה, בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ. והארץ הייתה תוהו ובוהו וחושך על פני תהום, ורוח אלוקים מרחפת על פני המים. חז"ל הקדושים במדרש ובראשית רבה פרשה ב' דורשים את הפסוק הזה על ארבעת הגלויות. אומרים חז"ל, והארץ הייתה תוהו זה גלות בבל, ובוהו זו גלות מדי, וחושך זו גלות יוון, על פני תהום זו גלות אדום, ואחר מכן רוח אלוקים מרחפת על פני המים, זה רוחו של משיח. אז אלה ארבעת הגלויות הרמוזות כבר בפסוק השני בתורה. משם ואילך זה מופיע עוד בעשרות מקומות בתורה, ברמזים שונים, גם ארבע נהרות שיוצאים מעדן, גם בתרומות למלאכת המשכן, גם בארבעה בעלי חיים, הגמל, השפן, הארנבת והחזיר, ועוד הרבה הרבה רמזים שרבונסינו רומזים לנו. אנחנו היינו רוצים לעמוד רק על המילה חושך. אומרת התורה, בארץ אתה תוהו ובוהו וחושך על פני תהום, חושך זו גלות יוון. מדוע נקראת הגלות הזאת בשם חושך? כותב רש"י שם במקום, אותו דבר מופיע גם במהרזו במקום, שהעניין של חושך כידוע לכולם הייתה גזרה שהמדרש אומר עליה, שאנסו את עם ישראל לכתוב על קרן השור, אין לכם חלק באלוקי ישראל. זה הייתה הגזרה הזאת שהבטה בחינת חושך. מה החושך הזה? מה הם רצו בכתיבת המילה הזאת, אין לכם חלק באלוקי ישראל, מה זה קשור לעניין של הגזרה הנוראה? אז המפרשים מנסים להבין מה הרצון של היוונים בכתיבה דווקא על קרן השור. אפשר לכתוב אותו דבר על כל דלת, אפשר לכתוב אותו דבר גם על הבטן של החמור. אפשר כל מיני אופציות. מה דווקא על קרן השור, מה הם רוצים מקרן השור? לכתוב דווקא על קרן השור, אין לכם חלק באלוקי ישראל. והתשובה לכך, כותב רש"י והמהרזו, שהרצון של היוונים היה לעורר מחדש את חטא העגל, מה שנקרא לקנטר את עם ישראל, לגמד עליהם קטרוג, כשעם ישראל רקדו מסביב לעגל ואמרו אלה אלוהיך ישראל, לכן הם אמרו כתבו לכם על קרן השור, אין לכם חלק באלוקי ישראל, מה הם רוצים מקרן השור? להיות ועם ישראל עשה עגל, לכן כתבו לכם על קרן השור, אין לכם חלק באלוקי ישראל, אף על פי שעשו עגל. אבל דוד המלך כבר בתהילים אומר, וימירו את כבודי בתבנית שור אוכל עשב. הוא גם קורא לזה שור ולא עגל, ולכן הם רצו לכתוב על השור, אין לכם חלק באלוקי ישראל, כדי לעורר מחדש את חטא העגל. כך כותב רש"י, ואותו דבר כותב המהרזו שם במדרש. בספר מגלה עמוקות, בפרשת מקץ, פרשת שבוע הבא, ואותו דבר מופיע גם במגלה עמוקות פרשת ואתחנן, יש לו 252 פירושים על המילה אברנה. בפירוש האחרון בספר שלו הוא כותב שכל הכוונה של היוונים הייתה מכוונת כנגד יוסף הצדיק. פירוש הדבר, אם נפרש את הדברים הללו, יוסף הצדיק נקרא בשם צדיק, זה השם שלו, יוסף הצדיק. לכמה רבותינו, מכמה אבותינו יש להם שמות, כמו מרדכי היהודי, ויוסף נקרא יוסף הצדיק, לכמה אנשים יש שמות מוגדרים. את התואר הזה צדיק, זה לא תואר שמחלקים את זה היום, אצלנו כל אחד היום מקבל תואר צדיק. לדעת שצדיק זה לא דבר שקל לקבל אותו. ולכן יוסף הצדיק נקרא בשם צדיק, עמד בניסיון קשה מאוד ביותו בן 17 שנה, והוא נקרא מידת היסוד, כמו שמופיע בכל ספרי הקבלה. המילה הזאת צדיק, היא באה לאפיין את המלחמה של היוונים כנגד כל דבר שבקדושה. היוונים לא מוכנים לקבל דבר כזה שיש שם שנקרא קדוש. אין דבר כזה קדוש. מה זה גוף קדוש? מה זה יום קדוש? מה זה מקום קדוש? הם לא מוכנים לקבל שיש דבר כזה. זה דבר לא מובן. ישנו פסוק בנביא זכריה בפרק י"ב, אומר הנביא זכריה, ועוררתי בנייך ציון על בנייך יוון. פירוש הדבר, שעם ישראל נקרא כאן בשם ציון, ציון כידוע לכולם היא בגימטריה 156. יוסף, גם הוא בגימטריה 156. אז יוסף, הגימטריה שלו הוא ציון, זה אותו גימטריה. ועוררתי בנייך ציון, הכוונה בני יוסף, שנקרא בשם ציון, זה הגימטריה שלו, על בנייך יוון. אם תוריד את האות צדיק מהמילה ציון, יישאר לך יוון. ועוררתי בנייך יוון על בנייך ציון. אז מה ההבדל בין יוון לבין ציון? הדבר האחיד הוא הצדיק. הצדיק הוא הדבר שמבדיל בין יוון לבין ציון. זה הצדיק. מה מסמל האות צדיק? האות צדיק מסמלת את המידה של יוסף, יוסף הצדיק, זו המידה שלו. ועל זה, על הדבר הזה, ניהלו היוונים מערכה. מה המערכה שהם רצו? דבר ראשון, אומר המגלה עמוקות, כתבו לכם על קרן השור, אין לכם חלק באלוקי ישראל, זה כנגד יוסף הצדיק. יוסף נקרא בשם שור, שנאמר בכור שורו הדר לו וקרני ראם קרניו. יוצא שהמלחמה שלהם הייתה כנגד שור שמסמל את המידה של יוסף הצדיק. מה המלחמה? אמרנו יוסף הצדיק הוא מסמל את מידת הקדושה, את מידת הצדקות, זה המידה שלו. איפה בא לידי ביטוי המלחמה של היוונים על הצדיק, אז חוץ מזה שמצאתי ועוררתי בנייך ציון על בנייך יוון, מצאנו מה שכתוב בחז"ל, שמה שהם רצו להעבירה מחוקי רצונך, זה שבת, חודש ומילה. אלה היו הגזרות שהם גזרו על עם ישראל, שבת, חודש ומילה. בשלושתם מצאנו את המילה קודש. שבת קודש, ככה אתה אומר, שבת שלום, זה השבת קודש, זה דבר אחד. ברית קודש, ככה אומרים לפני שמלים את הבן, ברית קודש, ככה אומר המוהל. והדבר הנוסף, אנחנו אומרים בראשי חודשים, מקדש ישראל וראשי חודשים. אז יש לנו גם שבת וגם ברית, וגם יש לנו את העניין של ראש חודש. אז כך אנחנו מקדשים גם את המועדים. על זה הם יעלו מלחמה. חוץ מזה, אנחנו אומרים גם, להשכיחם תורתך ולהעבירם מחוקי רצונך. שלושת הדברים האלה גם נקראים בשם חוקים. השבת נקראת חוק, כמו שנאמר בפרשת בשלח, שם שם לו חוק ומשפט ושם ניסהו. בשבת ניתן להם, במראה ניתן להם גם שבת, גם דינים, גם כיבוד אב ואם, גם פרה אדומה. שם שם לו חוק ומשפט, חוק. ברית מילה וחוק בשערו שם, זה ברית מילה, וגם ראש חודש וחוקי ראשי חודשים להם קבעת. יוצא שהם נלחמו כנגד הדברים האלה שנקראים בשם קדושה, ולכן כותב הבן איש חי שצריך לברך בימי החנוכה, לברך חג שמח. אומר, איפה כתוב שמח? כתוב ימי הלל והודעה, לא כתוב ימי משתה ושמחה. למה חג שמח? הוא אומר, כי שמח כולל את שלושת הגזרות האלה. השין זה שבת, המם זה מילה, והחס זה חודש. אז לכן אתה אומר חג שמח, הוא אומר, כדי לסמל שהיוונים רצו להילחם כנגד שלושת הדברים האלה, וברוך השם, יד ישראל גברה, לכן אומרים חג שמח, כך הוא כותב. אומר הבן אישך, אומר החידה גם, שלכן הקדוש ברוך הוא עשה נס שפך השמן נדלק לשמונה ימים. למה? הוא אומר, כדי שיכנסו בתוכו כל שלושת הגזרות האלה. איפה הם נכנסים? אומר, פשוט מאוד, שבת, אם נכנס לך בתוך שמונה ימים, יש לך שבת. בתוך שמונה ימים, גם יש לך ראש חודש, בעזרת השם, בשבת הבאה עלינו טובה, יהיה ראש חודש תבט, גם ביום ראשון שלאחר מכן יהיה ראש חודש. וגם ברית מילה, מי שנולד ביום הראשון של חנוכה, הברית מילה יהיה בזאת חנוכה. אז בשמונה ימים נכנס גם שבת, גם חודש, גם מילה. לכן אומר הקדוש ברוך הוא עשה נס של פך השמן, שידלק שמונה ימים, כדי שיכנס לך את כל הגזרות שיגלצו בתוכו, כך אומר החידה. טוב, דבר נפלא. מה רוצים היוונים? היוונים יש להם מלחמה אחת, כנגד כל דבר שקדוש. הם לא מבינים דבר אחד. מה זאת אומרת שיש יום קדוש בשבוע, שבת? מה זה שבת? מה עושה שבת שהוא נהיה קדוש? האמת היא שזה לא רק היוונים. הגמרא מביאה במסכת סנהדרין, ודף סמכי מביאה הגמרא שטורנוסרופוס הרשע שאל את רבי עקיבא, מה יום מיומיים? מה ההבדל בין יום שבת ליום שישי? השמש זורחת פה אותו דבר, שוקעת אותו דבר. מה ההבדל בין שבת ליום שישי? שאל אותו רבי עקיבא, טורנוסרופוס, מה גבר בגוברין? מה ההבדל בינך לבין מישהו אחר? למה אתה שר במלכות רומא? ומישהו אחר לא שר במחות רומא, מה ההבדל? לך יש העיניים באמצע ופה במרכז, ומישהו אחר אותו דבר, למה אתה נהיית כיסר והוא לא? אמר לו תשובה, דמרי צווי, מה פירוש הדבר? עד האדון שלי, המלך, ציווה לגדל אותי. אמר לו רבי עקיבא, המלך שלנו ציווה לגדל את השבת, אותו דבר. כמו שאתה נחשב חשוב, כי המלך שלך אמר לגדל אותך, השבת אצלנו חשובה, כי המלך אמר לגדל אותה, אותו דבר. היוונים לא הסכימו לקבל שיש דבר שנקרא קדוש. אין דבר כזה שנקרא קדוש. אז השבת הוא לא יום קדוש, והגוף של היהודי הוא לא קדוש, למרות שברית קודש, אתה חותם אותו בברית של הקדוש ברוך הוא, גם זה לא נקרא קדוש. ודבר נוסף שלא נקרא קדוש, זה העניין של ראש חודש. לכן הם רצו לבטל את הראשי חודשים. הראשי חודשים גורם לקדושת המועדות. לכן בשבת אתה אומר, ברוך אתה השם מקדש השבת, הקדוש ברוך הוא קידש את השבת, במועדות הוא קידש אותנו, ברוך אתה השם, מקדש ישראל וראשי חודשים. הוא מקדש אותנו, ואחרי זה אנחנו מקדשים את הראש חודש. נתן לנו הקדוש ברוך הוא מתנה לקדש את החודשים. אפילו אתם שוגגים, אפילו אתם מזידים, מה שאתם קובעים, כך נהיה במרום. אז הקדושה הזאת של המועדים זה מתנה שהקדוש ברוך הוא נתן לעם ישראל, ועל זה היוונים נלחמים, הם לא מבינים מה זה מקום קדוש, מה זה בית מקדש קדוש, מה קדוש שמה, מה זה שונה מכל בית, מה יש שמה קדוש. ולכן אחד הדברים שהם עשו, היה סורג בהר הבית, סורג היה מעץ בגובה של 10 טפחים, 10 טפחים זה בערך מטר, והם הלכו ופרצו בתוך הסורג הזה 13 פרצות. מה הם רצו מהסורג? הסורג היה מקום שאומר, עד כאן גוי יכול להגיע. מכאן ואילך, גוי לא יכול להתקדם. אז זה עצר שם. את זה הם שמרו. אומר, מה זאת אומרת לא יכול? גוי לא יכול להיכנס. למה? מה קרה? אנחנו לא בני אדם. למה אנחנו לא יכולים להיכנס? אז המלחמה שלהם, הם לא הבינו מה זה יום קדוש, מה זה גוף קדוש, מה זה חודש קדוש. הם לא מבינים שיש דבר כזה, מקום קדוש שנקרא בית מקדש. וזה המלחמה כנגד קדושת היהודי שמסמלת על ידי יוסף הצדיק, זה המידה שלו. ולכן המידה שלו נקראת בשם ציון, זה האות צדיק שנמצאת בהתחלה, שמסמלת את האות של צדיק. ואם אתה מוריד את הצדיק, אז נשאר לך יוון מול יוון. אז המלחמה של היוונים הייתה מכוונת כנגד יוסף הצדיק. אומר המגלה המוכות בפרשת ואתחנן, באופן רשנון ב', ואותו דבר בפרשת מיקץ בשבוע הבא, אומר המגלה המוכות דבר פלא. עיקר מלחמתם של היוונים הייתה כנגד יוסף. זה הייתה עיקר המלחמה שלהם. למה? הוא כותב דבר פלא, שהמלכות של יוון הייתה 180 שנה. ידוע לכולם שבשעה שיעקב אבינו שכב בהר המוריה, ראה מלאכי אלוקים עולים ויורדים בו. שואלים חזל, מה זה עולים ויורדים בו? אז צריך לומר, עולים ויורדים עליו, מה זה עולים ויורדים בו? חזל, עולים ויורדים בו, המלאך הוא ראה שר מלכות בבל עולה 70 שליבות בסולם ויורד. הלשון שם במדרש זה 70 אבקים, אבקים זה שליבות. ויורד. ראה שר מלכות מדי, עולה 52 שליבות בסולם ויורד. ראה שר מלכות יוון, עולה 180 שליבות בסולם ויורד. ראה שר מלכות אדום, עולה ואינו יורד. אמר ריבונו של עולם, מה זה עולה ואינו יורד? אמר לו הקדוש ברוך הוא, לא, זה אני יוריד אותו. שנאמר, משם הורידך נאום השם. אחרי 1950 שנה, הוא עדיין עולה ועולה ועולה. זה המידה של יוסף, זה המידה של אדום, שהיא עדיין מולכת ומולכת ומולכת, כולנו תקווה שנקרא בקרוב לרוח אלוקים מרחפת על פני המים. זאת אומרת שהיוונים מלכו 180 שנה מתוך בית שעמד 420 שנה, מתוכם 141 שנים היו כהנים צדיקים, היה יוחנן כהן גדול 80 שנה, שמעון הצדיק היה 40 שנה, רבי אלעזר בן חמסון ורבי יהושע בן פאבי זה 11 שנה ואחד 10 שנים, יש לך 141 שנה, נשאר לך 279 שנים, מתוכם 180 שנה היה בשלטון היוונים. היוונים שלטו בבית המקדש, הם קבעו מי יהיה כהן גדול, מכרו את זה בכסף. כל מי שירבה במחיר, קנה את המלכות הזאת בכסף, והיוונים שלטו בירושלים, השלטון שלהם היה 180 שנה. אומר הספר מגלה עמוקות, המספר 180 מוכר לנו משנות חייו של יצחק אבינו. יצחק אבינו שנות חייו הוא 180 שנה. כמו שכולנו יודעים, הוא אבא שחי הכי הרבה שנים. ידוע לכולם שחז"ל הקדושים אומרים שארבעת המינים מכוונים כנגד שלושה אבות ויוסף הצדיק. כך כתוב בחז"ל הקדושים במדרש בפרשת אמור. האתרוג הוא כנגד אברהם אבינו. למה? כתוב פרי עץ הדר. ואצל הזקנים כתוב והדרת פני זקן. ומי זה הזקן הראשון? הזקן הראשון הוא אברהם שנאמר, ואברהם אז הוא אומר, ההדר זה אברהם אבינו. הלולב הוא יצחק אבינו. למה הלולב הוא יצחק אבינו? כי הלולב נקרא כפות מרים. כפות מרים, יצחק אבינו אמר, כפות אותי חזק, תקשור אותי חזק. וההדסים כנגד יעקב, מה ההדס רכוש בעלים? אף יעקב רכוש בבנים. על פי החשבון שלנו יש לו 26 ילדים. על פי החשבון הפשוט, נכון? יש לו 12 שבטים ו-12 שבטים ו-12 תאומות. כמה זה? אז כמה יש לך? יש לך 24, תוסיף על זה דינה, ותוסיף על זה עוד שתי תאומות, יש לך עוד שתי תאומות שנולדו עם בנימין, עוד לא תאומה נוספת. אז יש לך ביחד 26 ילדים, גימטריה של י' ק' ו' ק', זה השם הגימטריה, 26 ילדים, זה היה הכמות שהיה ליעקב אבינו, אלה הדברים. אז כמו שההדס רכוש בעלים, אותו דבר הוא רכוש בבנים. הערבה כנגד יוסף הצדיק, מה יוסף? עם חז"ל, הערבה קמלה לפני כולם, היא המתייבשת ראשונה, אותו דבר, גם יוסף הצדיק נפטר בגפני כולם, הוא היה בן 110 שנים. יוסף, יצחק הוא חי אחרי הרבה זמן, כמה הוא חי? 180 שנה. הלולב הוא הכי ארוך מכולם, אז כמו שיצחק אבינו חי הכי הרבה שנים, אז הלולב הוא כנגדו, זה העניין, חי 180 שנה. יפה מאוד. כמה זמן היה מלכות יוון? 180 שנה, אומר המגלה העמוקות. אם תחתוך את המילה של יצחק לשתיים, יוצא לך קץ חי. קץ חי. אומר המגלה עמוקות דבר חידוש מדילי, דע לך שיוסף הצדיק יצא מן הבור, שנקרא בעזרת השם בשבת זו, שיוסף הגיע למצרים והקנהו פוטיפר, ואחרי זה שמו אותו בבור, וכעבור 12 שנה, ויריצו מן הבור. אז זה אנחנו נקרא בעזרת השם כבר בפרשת מקץ. אבל זה שהשליחו אותו לבור. מתי הריצו אותו מן הבור? הריצו אותו מן הבור בראש השנה. כך כתוב בגמרא, במסערת ראש השנה. בראש השנה יצא יוסף מבית האסורים. אומר המגלה עמוקות, באותו יום שיוסף יצא מן הבור, יצחק אבינו נכנס לבור. דהיינו, יצחק אבינו נפטר באותו יום. וזה קץ חי. אצל יצחק נגמרו שנותיו, ואצל יוסף התחילו שנותיו. אז הוא אומר, זה קץ חי. ולכן הוא אומר, מאיפה אתה מוצא את זה שיוסף קשור איתו ביחד? הוא אומר, זה דווקא מפסוק בפרשת שבוע הבא, פרשת מקץ. ויהי מקץ שנתיים ימים, ומסתיימים האותיות האלה, ארבע מילים האלה, בארבע אותיות שמספרה 180. ויהי י' מקץ צדיק ביחד זה 100, בשנתיים ימים פעמיים 40, ביחד 180. זאת אומרת, ויהי מקץ שנתיים ימים, שיוסף הצדיק היה עוד שנתיים מעבר לעשר, שהוא כבר ישב שם, ואז ויריצו מן הבור. מתי זה היה? שנגמרו שנותיו של יצחק אבינו, שהיה 180 שנה, כך מביא המגלה עמוקות, דבר נפלא שמקשר לנו את העניין הזה בסייעתא דשמיא, להראות לנו את כוחו של יוסף הצדיק, שהוא ניזון מהכוח של יצחק אבינו, שביום שהוא הסתלק, באותו יום הוא חזר. אז זה הכוח של יצחק אבינו, הוא עבר ליוסף הצדיק, ויצחק חי 180 שנה, ונתן את הכוח שלו ליוסף הצדיק, ויוסף הצדיק, עיקר המלחמה של היוונים, הייתה כנגד יוסף הצדיק, שהוא מסמל את דמות הצדיק. ושם הוא אומר עוד שתי מילים, המגלה עמוקות, הוא חוזר על זה כמה פעמים, מלך יוון בגימטריה יוסף, אנטיוכוס בגימטריה יוסף. פירוש הדבר שאתה מוצא, שיש לך קשר בין מלך יוון לבין אנטיוכוס. טוב, אחרי שלמדנו קצת יוסף וקצת חנוכה, אני רוצה בעזרת השם להיכנס לחנוכה, אולי בעזרת השם בשבוע הבא נמשיך עוד בעניין הזה ונרחיב בו. אני רוצה ברשותכם היום לעמוד על סדרה של שאלות, ממנה להיכנס לעבודת השם בחנוכה, שנבין מה זה החג הנפלא שאנחנו בעזרת השם נכנסים אליו, והולכים להיכנס לימים גדולים ומרוממים. בעצם זה הימים שמסיימים את השליש הראשון של השנה, את הרבע הראשון של השנה, כי אנחנו מסיימים תשרי חשוון כסלו. בימי החנוכה נכנסים לחודש טבת, שליש, רבע מהשנה כבר מאחרינו, ואני רוצה בעזרת השם ללמוד קצת מהעבודה של ימי החנוכה, שנדע לנצל אותם כמו שצריך, ולקבל את ההשפעות הגדולות של ימי החנוכה, ימים גדולים ומרוממים מאוד, כפי שמופיע בדברי רבותינו. כדי להיכנס לתוך העניין הזה, הייתי רוצה אולי לעמוד על נקודה נפלאה. הגמרא במסכת שבת, בדף חף א' עמוד ב', אומרת הגמרא, שנרות ופטילות ושמנים שלא מדליקים בהם בשבת, אומרת הגמרא, מדליקים בהם בחנוכה. כך אומרת הגמרא. הגמרא הזאת נמצאת שם במסכת שבת. אומרת הגמרא, אמר רב, פטילות ושמנים שאמרו חכמים אין מדליקים בהם בשבת, מדליקים בהם בחנוכה, בין בחול, בין בשבת. שואל הספר באר משה מאוזרוב, שעליו ביססתי היום את השיעור, ביחד עם הספר שלו אש דת, משני המקורות האלה שאהבתי את השיעור, הוא שואל, למה בחנוכה אפשר להדליק בנרות שאי אפשר להדליק איתם בשבת? למה אפשר להדליק בפתילות שאתה לא יכול להדליק איתם בשבת, אתה יכול להדליק בהם בחנוכה? למה חנוכה אתה משתמש בזה שאתה יכול להשתמש גם בדברים שבאופן כללי אתה לא יכול להשתמש בהם, לא בשבת ולא בבית המקדש? בחנוכה אתה יכול להשתמש בהם, מה קרה? למה לזלזל בחנוכה? כך הוא שואל שאלה מספר אחת. שאלה מספר שתיים, אני רוצה לשאול את הציבור היקר כאן, בעזרת השם ביום שני בבוקר, נקרא בתורה פסוקים בפרשת נשא, שם עוסקת התורה בקורבנות הנשיאים, אומרת התורה, ויהי ביום קלות משה להקים את המשכן, וימשך אותו, ויקדש אותו, ואת כל כליו, ואת המזבח, ואת כל כליו, וימשך ויקדש אותם, אומרת התורה, והמקריא ביום הראשון היה נחשון בן עמינדב למטה יהודה. אנחנו לא מתחילים מהפסוק הזה, והיא ביום קלות משה להקים את המשכן, וימשך אותו ויקדש אותו ואת כל כליו ואת המזבח. אנחנו מתחילים כמה פסוקים קודם. איפה אנחנו מתחילים? וידבר השם אל משה למור, דבר אל אהרון ואל בניו למור, כה תברכו את בני ישראל אמור להם. יברכך השם וישמרך, יאר השם פניו אליך ויחונקה, יישא השם פניו אליך וישם לך שלום, ושמו את שמי על בני ישראל, ואני אברכם. ואחרי זה ויהי ביום קלות משה. כל אחד שואל את עצמו, למה קוראים את זה בחנוכה? מה יש בחנוכה? מה דווקא הפסוקים האלה, שיברכך השם וישמרך? נכון, זה נמצא שם, בפרשת נשא. אז לכן מה? לכן אתה מתחיל כל מה שיש פרשת נשא? אז התירוץ הראשון שתגידו לי, וגם זה יהיה נכון, היות והניצחון של על היוונים היה על ידי משפחת הכהנים, מתתיהו כהן גדול ובניו, לכן מזכירים אותם, למה? ככהנים. מה עושים הכהנים? מברכים את עם ישראל, אז לכן מזכירים אותם. טוב, תשובה יפה ונפלאה, אם לקבל אותה בעזרת השם, אבל נלך אנחנו בכיוון אחר לגמרי. הדבר נוסף שהייתי רוצה לעמוד עליו, זה דבר נפלא בגמרא במסכת שבת, כאמור, בפרק בימי מדליקין, שם עוסקת הגמרא בסוגיות החנוכה. אומרת הגמרא, מהי חנוכה? דתנו רבנן. דבר ראשון צריך לדעת, אתה רוצה לדעת מה זה חנוכה, דבר ראשון צריך ללמוד. זהו, זה דבר ראשון. אנשים בדרך כלל בחנוכה עושים זכר ולהשכיחם תורתך. מור השם, מבטלים שיעורים, חופש, אין דבר כזה. מהי חנוכה? דתנו רבנן, דבר ראשון צריך ללמוד. זה דבר ראשון. אחרי זה, סופגניות, זה אחרי זה. בדרך כלל, מי שאוכל סופגניות, אחרי זה לא יכול ללמוד. אז צריך לדעת, דבר ראשון צריך ללמוד. זה דתנו רבונו, זה הדבר ראשון של חנוכה. טוב, ממשיכה הגמרא. מהי חנוכה? בחפי בכסלב, יום עד חנוכה, תמן יעינון. ימי חנוכה הם 8 ימים. דלא למספד בהון, ודלא להתענות בהון. שנכסו יוונים להיכל, תימו כל השמנים שבהיכל. שגברה מלכות בית חשמונאי וניצחום, בדקו ולא מצאו אל הפח אחד של שמן, שהמונח בחותמו שכהן גדול, ולא היה בו, אלא להדיק יום אחד, נעשה בו נס והדיקו ממנו 8 ימים. לשנה אחרת, קבעום ועשאום, ימים טובים בהלל ובהודה. אם היו שואלים אותי איך לקשור לכתוב טוב את הגמרא הזאת, אני לא הייתי כותב אותה ככה. הייתי כותב אותה, מהי חנוכה? ומה? בשעה שנבנים נכנסו להיכל, ולא היה פר אלא פח שמן אחד בחותמו של כהן גדול, קבעו את הימים האלה בהלל ובהודאה, וקבעו שלא להתענות בהם ושלא להספיד בהם. מה הגמרא שואלת? מהי חנוכה? אתה יודע מה זה חנוכה? לא מתענים ולא מספידים. זה רק הכל חנוכה? לא מתענים ולא מספידים? חנוכה, זה אומרים הלל ובהודאה, יש הלל השלם, ויש על הניסים, וברוך השם, יש הדלקת נרות. מה אתה אומר? מהי חנוכה? לא מתענים ולא מספידים. זה הנושא עכשיו, לא מתאים לא מספידים. לכאורה צריך ביור מה זה מהי חנוכה ולמה זה הולך בכיוון הזה. אם נשאל את עצמנו, מה המספר של חנוכה? מי ששאל אותך מה המספר? מה המספר של חג הפסח למשל? חג הפסח יש לו הרבה מספרים. הוא חג הפסח שהוא 7 ימים, ובליל הסדר יש לנו 3 מצות, ויש לנו 4 כוסות, ויש לנו כל מיני דברים, יש לנו כל מיני מספרים. כשאתה אומר פסח זה כולל הרבה מספרים. חנוכה המספר המרכזי כמה הוא? 8. זה המספר, 8. נכון שבסביבון יש רק 4, נס גדול היה פה, אבל בסדר. אבל בכל אופן, מה שיש לנו זה 8, וזה מה שהמשנה אומרת כאן. אומרת הגמרא, מהי חנוכה? בחפי בכסלו, יום עד חנוכה, תמן יעינון. זה 8 ימים. יפה מאוד. הייתי רוצה לעמוד על המספר הנסתר של חנוכה. מה המספר הנסתר של חנוכה? 13. זה המספר הנסתר של חנוכה. למה זה המספר הנסתר? בגלל סיבה אחת פשוטה. כותב לנו הארי הקדוש, זכותו תגן עלינו, שאין להגיד בברכת הדלקת הנר, אין להוסיף את המילה של. מה צריך לברך? ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם, אשר קידישנו מצוותיו וציוונו להדליק נר חנוכה. לא להגיד את המילה של. בנרות שבת, אתה אומר, ברוך אתה השם, אלוקינו מלך העולם, אשר קידישנו מצוותיו וציוונו להדליק נר של שבת. כאן לא להגיד של, להדליק נר חנוכה. כך הוא אומר, לא להגיד של. וכך פוסק מרן הבית יוסף, תף רשעין ור, סעיף א', הברכה הראשונה, להדליק נר חנוכה, בלי המילה של. טוב, יפה מאוד. למה? אומר הארי הקדוש, כי אם יהיה לך של, יהיה 14 מילים בברכה. וצריך שיהיה רק 13. 13. א' כל הוא אומר שיש שם שנקרא בשם נחל. יש שם כזה נחל, והשם הזה שנקרא נחל, אותו צריך לכוון בשעת הברכה, והראשי תיבות של נחל זה להדליק נר חנוכה. להדליק נר חנוכה, אם אתה מכניס שין בתוכו, אז אתה לא יכול לכוון את המילה נחל. לכן, להדליק נר חנוכה, רק זה מה שאומרים. גם הברכה הבאה, גם היא 13. ברוך אתה השם, אלוקינו מלך העולם, שעשה ניסים לאבותינו בימים ההם, בזמן הזה. כמה? 13. 13 ועוד 13, כמה זה? 26. יפה, 26, ידענו מה זה. אנחנו מכירים לבד, לא צריך לומר לכם. 26 זה שם הוויה. טוב, נפלא ביותר. אומר לנו, אומר הארי הקדוש, הברכות הן במספר 13. כך כותב הארי הקדוש. אצל המשנה ברורה במקום, אומר המשנה ברורה, שרוב הפוסקים לא הקפידו על זה. אף על פי שהמרן הבית יוסף אומר להגיד של, הוא אומר, אף על פי שהוא אומר את המילה של, הוא אומר, צריך להדליק נר חנוכה, בלי המילה של. אומר המשנה ברורה, רוב הפוסקים לא מקפידים על זה, ואפשר להגיד של. הוא מביא שם אבל מהריל, כך הוא מביא שם, לא מהריל, מהרשל הוא מביא. הוא מביא שם מהרשל, שהמרשל אומר, לחבר את המילה של לחנוכה, ולפתור את הבעיה הזאת, כדי שלא יהיה לך 14 מילים. איך, מה אתה עושה? כמו שאומרים התימנים, ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם, אשר קידישנו מצוותיו וציוונו, להדניק נר של החנוכו. במילה אחת, של החנוכו, להגיד את זה במילה אחת, ובזה אמרת 14 ופתרת את הבעיה. ככה אומרים גם מושגים התימנים עד עצם היום הזה, וכך כתוב שאמר המהרש"ל, כך הוא אמר לעשות, להגיד של החנוכה ביחד. המשנה ברורה אומר שאין נוהגים להקפיד בזה. לא מקפידים להגיד, כן תגיד של, לא תגיד של. לא מקפידים על זה, כך הוא מביא דבר נפלא ביותר. אלה הדברים שכותב המשנה ברורה. רבותיי, מה זה הסיפור הזה של ה-13? מה ה-13 פה? להקפיד שיהיה דווקא 13? שמעתי, השם של נחל, הבנתי. להדליק נר של חנוכה, הבנתי. אבל מה אתה רוצה משעשה ניסים לאבותינו? מה אכפת לך שיש שם 16? אומר שם אתה לא יכול לדחוף 16, אין לך מה לדחוף יותר. אבל מה זה המספר 13? מה אתה רוצה מה-13 הזה? רבותיי, אם הבאנו לפני רגע, שהיוונים הגיעו להר הבית, הם פרצו את הסורג, מה הם עשו שם? הם פרצו 13 פרצות בתוך הסורג. למה צריכים לפרוץ 13 פרצות? אפשר לקחת פטיש ולהוריד את הכל ביחד, שלא יישאר שם זכר, וגמרת עם העניין. קח פטיש ותוריד את כל המחיצה הזאת שנקראת סורג, כל הגובה שלה 10 טפחים, מטר, תוריד אותה, תזרוק אותה החוצה, ושלום על ישראל. לא, הם לא זרקו. הם פרצו 13 פרצות. הכוונה שלהם, יש להם משהו מספר 13. והשאלה, מה הם רוצים מ-13? אז רבותיי, כולנו יודעים, 13, יש לנו 13 עיקרים. 13 עיקרים כל יום, הרמב״ם קבע לנו 13 עיקרים, אומרים אותם אחרי התפילה, 13 עיקרים, אומרים 6 סחירות לאשכנזים, 10 סחירות לספרדים, ואחרי זה אומרים, אני מאמין באמונה שלמה, 13 עיקרים, יפה מאוד. המספר 13 הוא הכוונה לאחד. שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד, אחדות הבורא, היא גם כמי מספר 13. למה? א' זה 1, ח' זה 8, ד' זה 4, ביחד יש לך 13. אז גם המידה הזאת היא נמצאת במספר 13. אם אנחנו רוצים ללכת, להבין את הדבר, הרמה מפנו כותב, מה פתאום היוונים פרצו 13 פרצות? אומר הרמה מפנו כנגד 13 שבטים. איפה יש לך 13 שבטים? אתה מוציא את יוסף החוצה, מכניס את מנשה ואפריים, יש לך 13. לכן הם עשו 13, כי הם מתנגדים ל-13 פרצות, ל-13 השבטים. כך מביא המגלה עמוקות. רבותיי, למי שזוכר מקודם הבנו, שאחד הגזרות של היוונים היה שלא למול. לא למול זה הייתה הגזרה. בלא למול אומרת הגמרא, במסכת נדרים, למי שלומד דף היומי עכשיו, נחרטו עליה 13 בריתות. כך אומרת הגמרא בנדורים. יוצא שברית מילה שהיא 8, יש בה 13 בריתות. אז זה מה שהם רוצים להילחם, כנגד ברית מילה שכלולה מה-13. יפה מאוד. טוב, עד כאן הדברים. מה יש לנו עוד 13? למי שקרא רש"י, בפרשת וזוי סברוכו, אומרת התורה, וללוי אמר, תומך ואורך לאיש חסידך, אשר ניסיתו במסע תרבהו על מי מריבה, אומר לאביו ולאמו לא ראיתיו, ואת אחיו לא הכיר ואת בניו לא ידע, כי שמרו אמרתך ובריתך ימצורו, יורו משפטיך ליעקב ותורתך לישראל, ישימו כתורה באפיך וחליל על מזבחיך, ברך השם חילו ופועל ידיו תרצה, מחץ מותניים קמיו ומסניו בן יקמון. אומר שם הרש"י, מה זה ברך השם חילו? הלוויים לא יוצאים למלחמה. איזה חילו? ממתי מצאת שבט לוי יצא למלחמה? אומר רשי במקום, ברך השם חילו זה שבט לוי, שיצאו למלחמה כנגד היוונים. יצאו למלחמה כנגד היוונים, לכן מחת ברך השם חילו, מחת מותניים כמיו. היוונים נקראים בשם מותניים, כמו שכתוב בחלומו של נבוכדנצר, שהוא ראה את המפלצת שהראש שלה עשוי מזהב, החזה שלה עשוי מכסף, והירחיים עשויים מנחושת, והרגליים עשויים מברזל. הכוונה, דניאל פתר לו את זה, ואמר לו, הראש מזהב זה אתה. אתה נקרא נבוכדנצר, אנטו רישא דדהבה, אתה הראש של הזהב. החזה מכסף הוא כנגד מלכות מדי. הירחיים כנגד גלות יוון. זה הכוונה שהם עשויים מנחושת. זה החלק של נחושת, זה יוונים. ולכן הוא אומר, מחת מותניים כמיו, כשהם ייתנו להם מכה במותניים, ולמחוץ את היוונים. אומר רשי, כמה אנשים יצאו להילחם כנגד היוונים? אומר רשי, 13 אנשים. 13 אנשים יצאו להילחם כנגד מאות ואלפי יוונים, עם סוסים, עם פילים, יוצאים 13 אנשים למלחמה נגד כל היגיון, איך 13 אנשים יכולים לגבור על כל כך הרבה חיילים? זה הברכה של משה רבנו שכבר ראה, ברך השם חילו ופועל ידיו תרצה, זה הברכה של משה רבנו ברך. כמה הם היו? 13. טוב, רוצים עוד מקום? בוא נלך עוד מקום. כאשר תלמי, גמרא במסכת מגילה, תלמי כינס 70 זקנים ב-70 בתים, מה אמר להם? לתרגם את התורה ליוונית, והקדוש ברוך הוא נתן בליבם, כולם כתבו אותו דבר, חוץ מכמה מקומות? 13. 13 מקומות, הם כתבו אחרת ממה שכתוב בתורה. במקום בראשית ברא אלוקים, אלוקים ברא בראשית. במקום ארנבת, הם כתבו צעירת רגליים. יש הרבה מקומות שם, 13 מקומות. שוב פעם מצאת את הספרה 13, תלמי, כידוע לכולם, תרגם את התורה ליוונית. אז אתה מוצא שוב את הקשר של יוון במספר 13. טוב, רבותיי, בעזרת השם עוד 3.5 חודשים אנחנו נשב בליל הסדר. בעזרת השם אפשר להתחיל לנקות את הבית אחרי שיגמר ההפקה של הסופגניות. בעזרת השם אפשר להתחיל לנקות את הבית. 3.5 חודשים, השנה זה כבר יהיה בבית המקדש. בעזרת השם ואפשר להתחיל לקנות כבשים, שיהיה מסודר העניין הזה, אפשר להכניס את זה בהסכם הקואליציוני, שאפשר גם כבשים לפסח בעזרת השם. נו, ונהיה לנו כבשים והכל יהיה בסדר גמור, נעלה לירושלים ונקריב שם הקורבנות. יפה מאוד, בעזרת השם. בסוף הסדר, בסוף הסדר, בעזרת השם, נשיר כולנו יחד, אחד מי יודע. זה השיר שנשיר, אחד מי יודע. החיבור שחיבר אותו רבי אליעזר מגרמייזה, מבעלי התוספות, חיבר אותו, את החיבור הזה, אחד מי יודע. רבותיי, מתחילים באחד, מתחילים באחד וגומרים באיפה? למה? אין 14? אין 15? אני יכול להגיע עד 50, רק שיתנו לי, אני אמשיך את השיר. למה הוא עצר ב-13? מה קרה? אין יותר. בטח שיש יותר. למה הוא עצר ב-13? כי ב-13 זה אחד. אתה חוזר לאותו דבר. אחד מי יודע, שתיים מי יודע, אתה כל הזמן חוזר, וחוזר כל פעם אחת, זה מה שאתה חוזר. אתה חוזר לך, שתיים מי יודע, שתי לוחות הברית. אתה חוזר אחורה, אחד מי יודע. שלושה אבות, ארבע אמהות, שוב פעם אחד אלוקנו. תמיד אתה חוזר לאחד אלוקנו. ב-13 אתה חוזר לאחד אלוקנו. זה הגעת למטרה של אחד. אחד זה 13. אלה הדברים שאומרים המפרשים. ושם בספרה 13, מה כתוב? 13 מדיה. מה זה 13 מדיה? מה זה? מה זה מדיה? מידות, מה זה מידות? לארג'? מדיום? מה זה מידות? 13 מדיה, מה זה? או, אז זה לא פשוט, מחלוקת. האם הכוונה לג' מיכלין דרחמים, הכוונה ל-13 מידות של רחמים, או הכוונה ל-13 מידות שהתורה נדרשת בהן. תניא דבי רבי ישמעאל, ב-13 מידות, זה נמצא אחרי הקורבנות, אם אתם לא יודעים, זה אחרי הקורבנות מופיע שם. יש תניא דבי רבי ישמעאל, ב-13 מידות התורה נדרשת בהן, מקל וחומר, מגזרה שווה, מבנייניו, זה אחרי הקורבנות, מיד אחרי זה. יש אנשים שמכירים רק שיבוא השלישי ויחיה ביניהם, הם חושבים שזה המשנה, יחיה ביניהם, כאן זה מגמר, כאן זה מתחיל. כי זה הקדיש שם, אז זה מה שמכירים. לא, זה מתחיל קודם. בתניא דבי רבי ישמעאל, ו-13 מידות התורה נדרשת בהם, מקל וחומר, מגזרה שווה. ה-13 מידיה, הכוונה ל-13 מידות שהתורה נדרשת בהם, והכוונה ל-13 מידיה, הכוונה ל-13 מידות של רחמים. טוב, רבותיי, אם אתה רואה שהיוונים נלחמו ב-13, באיזה 13 הם נלחמו? ב-13 מידות של רחמים או ב-13 מידות שהתורה נדרשת בהם? מה? שהנודרה נדרשת בהם. למה? כי אם אתה אומר שהם רצו להשכיחם תורתך ולהבירה מחוקר רצונך, אין ליוונים שום דבר נגד תורה שבכתב. הם אפילו תרגמו את התורה שבכתב. תרגמו את התורה ליוונית, זה מה שעשה תלמי המלך, לא? מה יש להם כוונה? על מה הם נלחמים? על חכמים, על כוח של חכמים, שניתן לחכמים היכולת לקבוע מתי ראש חודש, וחכמים לומדים, שמה שכתוב פרי הצדר, הכוונה להתרוג. מי אמר לך זה אתרוג? אולי זה פמלה. מי אמר לך זה אתרוג? מי אמר לך זה כתוב פרי הצדר, אז מה קרה? מי אמר לך זה? באים חכמים וקבעו לך את התורה. על זה נלחמים היוונים. לכן מה הם עשו? תימאו את כל השמנים. הם לא שפכו את השמן. למה אתה צריך לטמא אותם? תחת בקבוקים, תחליט בביוב, וזה ירד למטה. למה צריך לקחת לטמא אותם? היוונים נלחמו כנגד תוירו שבעל פה. תוירו שבכתב זה הלוחות. תוירו שבעל פה זה השמן. הרואה שמן בחלום יצפה לחוכמה. חוכמת התורה נמצאת בשמן, זה התוירו שבעל פה. רבותיי, על זה, אם אתה אומר 13 מדיה, הכוונה ל-13 מידות של התורה נדרשת בהם, הכוונה לזה. אבל יש כאלה שאומרים 13 מדיה, הכוונה למה? ל-13 מידות של רחמים, השם, השם, כל רחום וחנון, רפיים ורב חסד, באמת, מה שאנחנו מכירים. מה הם רוצים מזה? על מה המלחמה בזה? אז בעזרת השם, נוכל להתחיל בלבאר את הדברים בסייעתא דשמיא. כדי לבאר את הדברים, נעמוד רק על עוד נקודה אחת. הבית יוסף, מרן הבית יוסף, שואל שאלה מאתגרת. למה יש לנו 8 ימים חג? למה 8 ימים חג? הרי ביום הראשון מצאו פח שמן, ביום הראשון לא היה נס. אז למה אנחנו חוגגים 8 ימים? הרי מצאו פח שמן. כך שואל הבית יוסף, שאלה מפורסמת, עד היום כבר כמה תירוצים? 300, 400, 500, כמה שאתם רוצים כל שנה יש מחדש, ואם אתם רוצים לאתגר את הנכדים שלכם, את הילדים שלכם, אל תיתנו שום מעות פורי, מעות חנוכה, אל תיתנו לאף אחד, בלי שמישהו מביא תירוץ על הבית יוסף. אתה רוצה כסף, תביא תירוצים. הכל תירוץ 10 שקל, יביא לך 50, עלה 500 שקל, אבל לפחות הוא עשה משהו בחנוכה. רושם, יהיה לך 50 תירוצים, שיכתוב את זה ויעלה את זה על הכתב, יביא מצורה מסודרת, נקים ועדה לענייני מבחנים, בעזרת השם, לפחות הוא יצא משהו בחנוכה, קח 50 שקל, גם אז מה יצא לך, תן לו 100 שקל? בבקשה, תאתגר אותו, תן לו את זה, יעשה משהו ברוך השם. טוב, רבותיי, התירוץ שכותב מרן הבית יוסף בעצמו, הוא כותב שברגע שמילאו מיד התמלא הפח, מיד התמלא הפח, לא נכנס עכשיו לשאלה, איך התליקו עם זה הלאה, זה הרי שמן שנס, לא ניכנס לשאלות, רבותיי, קירה ממם. בכל אופן, זה מה שהוא אומר. לשנה אחרת, אומרת הגמרא, קבעו ועשאום ימי משתה ושמחה. למה לא באותו שנה? למה לא באותו שנה? למה רק לשנה אחרת קבעו ועשאום? באותו שנה אתה יכול לעשות את זה. לא, באותו שנה לא, רק לשנה אחרת. רבותיי, אני רוצה לשאול עוד שאלה. חנוכה יש דבר שאין אותו בשום מצווה. מה יש בחנוכה? יש מצווה מהדרין ומהדרין מן המהדרין. אין את זה בשום מקום. יש לנו מצווה שנקראת נר איש וביתו. נר אחד לכל הבית. 10 ילדים, נר אחד. הבעל הבית מדליק נר אחד, בזה נגמר העניין. מהדרין, מה עושים? נר לכל אחד ואחד. מהדרין מן המהדרין, בתשם היו בסילה. בתשם אומר מוסיף והולך, ובסילה, בתשם אומרים פוחד והולך, בסילה אומרים מוסף והולך. יפה מאוד. שואל הספר באר משה מאוז'רוב, שאלה מאוד יפה. הגמרא במסכת בבא קמא בדפתת אומרת עד שליש במצווה. פירוש הדבר, קנית אתרוג ב-500 שקל, עכשיו מי שביא לך אתרוג יותר יפה. כמה אתה צריך להוסיף על זה כדי לקנות את האתרוג היפה? כמה? שליש. כמה זה שליש? כמה זה שליש? על 500 שקל, 166.5 שקלים, נכון? יפה מאוד. בא לך אחד אומר, וואלה, קנית אתרוג 500 שקל, בוא, צריך אתרוג, תראה מה זה. זה אתרוג שמתנענע לבד. תראה איזה יופי זה, מה זה? זה כמגדל, תראה, עם גרטל באמצע, תראה את השקיעות. זה גם מרוקאי, גם קלברי, גם מה שאתה רוצה, הכל יש בו. מור השם, תיקח אותו. כמה אתה מוכן להוסיף? אומר, תשמע, 700 שקל, אומר, 700 שקל לא. עד 665 שקל, אומר, תן 665, יא בראבו, יפה מאוד. יש כאלה שאין להם את הבעיה הזאת, כי הם ב-160 שקל קונים 4 תמינים עם הקישוטים כבר. זאת אומרת, זה אין בעיה, יש כאלה שאין להם שום בעיה, הם באים ערב החג, קונים ב-50 שקל 4 תמינים, וגם את הניילון בעוד 10, וקישוטים ב-50-60 שקל, ועוד אתרוגים כדי לתלות בסוכה ולעשות ריבה לט"ו בשבט של תשפ"ד, בעזרת השם. אני מדבר על אלה שמשקיעים ב-4 תמינים, ויודעים להשקיע במה להשקיע, פרי סודור, מצווה שיש לך אותה פעם בשנה, משקיעים, טוב. שואל הספר במוישה מאוז'רו, מצאנו בגמורה הידור עד שליש, הגמרא לא יודעת אם זה בלבר או לגב, הגמרא נשארת בתיקו. בסדר? אבל להוסיף, הוא אומר, להכפיל את המצווה בכל יום, איפה מצאת? אם עיקר המצווה, מה זה נר איש וביתו, מה המצווה? נר אחד, זה הכל. אם אתה אומר לי נר לכל אחד ואחד, כבר הכפלת אותה. ואם אתה אומר לי מוסיף והולך, שביום השמיני שמונה נרות, הכפלת אותה פי כמה? הוא אומר, איפה זה? הידור מצווה שמצאת. עיקר המצווה, מהדרין או מהדרין מן המהדרין? מאיפה זה לקחת את זה? טוב, עד כאן הדברים ששואל הבר מוישה מאושרוב בחלק אחד. אני רוצה לשאול, למה נפסק הלכה כמו בית הלל? מוסיף והולך, למה מוסיף והולך ולא פחות מהולך? שבהתחלה יש שמונה, וכמו פרי החג שפוחת והולך, מה דווקא מלכות דווקא כבית הלל? מה יש לנו כאן דווקא כבית הלל? וידוע לכולם שראשי תיבות של חנוכה, אומרים רבותינו, מה זה חנוכה? חטא נרות והלכה כבית הלל. כך מביאים המפרשים, מה זה המילה חנוכה? טוב, כדי להגיע לדברים, אני רוצה ברשותכם לשאול שאלה מאוד פשוטה, ואני מקווה שהציבור, בעזרת השם, ייתן לנו קצת מענה לשאלה הזאת. למה קוראים לחנוכה חנוכה? למה קוראים לחנוכה? חנוכה יפה מאוד. איפה זה כתוב? זה לא כתוב בגמרא. בגמרא איפה? זה לא כתוב. איפה זה כתוב? ברן. הרן, רבנו ניסים, אומר, חנוכה, מה זה חנוכה? חנו בחפי. כשהגמרא שואלת, מהי חנוכה? מה השאלה מהי חנוכה? אומר רשי, על איזה נס קבעוה? כך אומר רשי. אומר רשי, בחפי בכסלו, יום מדי חנוכה, תמן אינו, זה לא למשפט בעון, זה לא להתענות בעון. רבותה, אני רוצה לשאול שאלה, ולא אני שואל אותה, שואל אותה בן יהוידע, שם על הגמרא הזאת, במסכת שבת, דף חפי. שואל הבן יהוידע, שאלה מאוד יפה. אם אתה אומר, שמה שנחו מאויביהם, מה אתה אומר? אמרת, למה קוראים לזה חנוכה? חנו בחפי. מה זה חנו בחפי? משכו אמברקס. מה זה חנו בקפה? הם עשו חנייה. מה זה חנו בקפה? מה הכוונה חפו בקפה? מה הכוונה? נחו מהאויבים שלהם. נלחמו ונחו. זה הכוונה חנו, נחו. אז זה לא חנו. המילה היא נחו. איך אתה אומר במגילת אסתר? מה? ונוח ב-14. נכון? ככה אתה אומר ונוח ב-14. בימים אשר נחו מאויביהם. אתה אומר חנו מאויביהם, אתה אומר נחו מאויביהם. אתה אומר נחו, נכון? אז למה אתה לא קורא לזה נחוקה? נחוקה. מה, לא מסתדר לך? אשר קדשנו מצוותיו וציוונו להדליק נר של נחוקה. לא טוב? לא מסתדר, תכניס בהסכם הקואליציוני. מה הסיפור שלך? תכניס גם את זה, מה קרה? למה חנוכה ולא נחוקה? שואל הבן יהוידע. שאלה מצוינת. רבותה, אני רוצה להקריא לכם דבר יותר יפה. כאן כתוב בחז"ל הקדושים, שעל מה קבעו את החג? אומרת הגמרא. שכל השמנים בשלה אחד היו טמאים, שגברה מלכות ומלכת חשמונאי, וניצחום, בדקו ולא מצאו אלא פח אחד של שמן, שהיה מונר בחותמו. אז מה קרה? הם ניצחו. רבותיי, בואו נקרא ביחד, רב יוסף צרפתי, יד יוסף, בואו נקרא. ראוי להקשות במה שכתב רשי, מהי חנוכה, על איזה נס קבעו. למה פירש כן ולא פירש, זה שאל האחי, מהי חנוכה, ולמה נקרא שם חנוכה? למה אתה לא מסביר פשוט שרשי שואל, הגמרא שואלת, מה זה חנוכה? וישיב דה בחפי בכסלו, ופירושו חנו בחפי, זה חנוכה. כדברי כל הפוסקים והמפרשים. ב', זה שאל מהי חנוכה? על איזה נס קבעו? היה לו להשיב שהם רצו יוונים לאכל, תימו כל השמנים. כותב שם, אני מקריא לכם קטע מתוך הספר שלו, לא מקריא את כל המאמר. הוקשה לו על איזה נס קבעו? אם קבעו הנס הצלת השמן שמצאו בחפי, היה צריך לקרוא לחג הזה מצוקה. מצוקת שמן? לא נראה לכם? למה לא? אשר קדשנו המצוותיו וציוונו להדליק נר של מצוקה. לא הולך? אם אתם רוצים גם קרא את תורית, תורידו מצוקד. בראבו, הכל בסדר? לא, חנוכה. למה קוראים חנוכה? ואבא שלי אמר חנוכה. הכל בסדר גמור, אין חנוכה. מצוקה. או מה, או דבר נוסף, או תקרא לזה, נצחוקה. כך הוא שואל, יפה מאוד. זה השאלה שאומר, שהגמרא שואלת את זה. שואלת הגמרא, מהי חנוכה? על מה קראת לשם הזה חנוכה? ומה הגמרא עונה תשובה? אומרת הגמרא, כיוון שלא מתענים בהם, לא מספידים בהם. מה הגמרא רוצה לו גר כאן? מה כתוב כאן? בא המהרש"א ועוד מפרשים ואומרים לא זה הסיפור. מה הסיפור? אומר המהרש"א, אנחנו קוראים לזה חנוכה על שם חנוכת המזבח. היות והיוונים טימאו את המזבח ושיקצו אותו ושברו את המזבח, על שם חנוכת המזבח לא קוראים לזה נחוכה. אלא חנוכה, מלשון חנוכה, חנכו את המזבח. כך אומר דבר נפלא. טוב, מביא הבן יהוידע עוד תירוץ, הוא אומר, שרצו להתחיל, לא לקרוא נחוכה, אלא חנוכה, לומר לך, לציין את זה, שחטא ימים יש לך חנוכה. אם היה כותב נחוכה, אז הנה הראשון הוא, הוא נון. ככה אתה אומר, חנוכה זה חטא ימים. יפי מאוד. אז זה חטא נרות, הכל בסדר גמור. טוב, רבותיי, עד כאן הספרים שיש לנו, אנחנו רוצים להבין למה לא נצחוכה, ולא מצוכה. כך הוא שואל, אם אתה מדבר על מסיבת הניצחון שניצחו היוונים, צריך לקרוא לזה נצחוכה. אז כמה אופציות יש לנו כבר? מה? נחוכה, מצוכה ונצחוכה. נו, הולכים על זה השנה. עשינו משהו הערב, ברוך השם. נו, וכל קומה יהיה משהו אחר. זה יצחק נצחוכה, זה יצחק נחוכה, וזה יצחק מצוכה. וככה נצא כל הדעות, בעזרת השם, ויהיה ליהודי מושא אירו. בעזרת השם, כולם יהיו שמחים. מה קוראים לחג הזה? חנוכה. לא נצחוכה, לא מצוכה, שום דבר. חנוכה. טוב, רבותיי, דבר נפלא. ועל הניסים ועל הנפלויס, בעזרת השם, אנחנו אומרים, בימי מתתיהו, ועל הניסים ועל הפורקו, אנחנו אומרים, בימי מתתיהו, בן יוחנן כהן גדול לחשמונו יבונו. רבותיי, השאלה שמתבקשת, למה אנחנו מציינים פה את מתתיהו כהן גדול ובניו? מתתיהו בן יוחנן, כהן גדול ובניו. מי היה כהן גדול? מתתיהו או יוחנן? למה, מי אמר לך? מי אמר לך? אולי הכוונה ליוחנן כהן גדול? כן, אני אומר, לא מתתיהו. לא מתתיהו, זה בסדר גמור. אבל תשאל את הציבור פה, מי כהן גדול? מתתיהו, מה זאת אומרת? בימי מתתיהו בן יוחנן כהן גדול. המפרשים לא יודעים מי הכהן גדול. אתה לא יודע, אתה אומר בן מתתיהו בן יוחנן כהן גדול. מה זאת שיוחנן לא יהיה כהן גדול? בסדר, אבל אני שואל, למה אתה צריך להזכיר את אבא שלו? למה לא? כיוון שכתוב לך ביד בפורים, איך אתה אומר? בימי מרדכי ואסתר. אתה לא אומר בימי מרדכי בן יאיר בן שמי בן קיש איש ימיני. אתה אומר מרדכי ונגמר הסיפור. אז זה בגלל הצדוקי, בסדר, זה הפירוש של הצדוקי, אבל בלי צדוקי, בשביל מה להזכיר אותו? בשביל מה צריך להזכיר את יוחנן? אז דורשים אומר, אבני סוסחור אומר, היות והוא נעשה צדוקי, והוא תיקן אותו, כך אומר אבני סוסחור. בסדר, אבל אני שואל אותך, כשאנשי כנסת הגדולה תקנו את זה, הכוונה שלהם הייתה כי אבא שלו הייתה צדוקי? צריכים לדעת למה הכוונה שהכניסו את זה. בימי מרדכי ואסתר, לא כתוב במרדכי בן יאיר בן שימי בן קיש, גם שימי יש לו תיק אחריו. שכל מה שהוא נשאר חיכו עד ששימי עם כל מה שקרה שם עם דובין. לא, לא מזכירים את זה, מורך ואסתר, כאן מזכירים לך, מרדכי, מתתיהו, בן יוחנן, כהן גדול, חשמונאי ובניו. טוב, רבותיי, אנחנו בעזרת השם רוצים להיכנס להסביר את הדברים. בפרשת השבוע שלנו מופיע בתורה שיוסף ירד למצרים. יוסף ירד למצרים ויוסף הורד מצרימה. אומרים לנו עוד הזקנים מבעל התוספות, כותב החזקוני, רק אחרי שהתורה כותבת לך שנולד המשיח, התורה מתחיל לעצוק בירידה של יוסף למצרים. לפני זה כתוב שנולד פרץ וזרח. פרץ, למה פרצת עליך פרץ? זה המשיח ממנו. בעזרת השם נגיד בליל שבת, על יד איש בן פרצי. מי זה איש בן פרצי? אתם מכירים את איש בן פרצי. מי זה? זה פרץ. זה המשיח צדקנו. אז אחרי שהתורה מתעסקת בלידת המשיח, התורה מתחילה ביוסף הורד מצרימה. אומרים חז"ל, מביא עד הזקנים מבעלי התוספות, ואומר החזקוני, עד שלא נולד שיעבוד ראשון, נולד גואל אחרון. קודם כל נולד פרץ, שאתמיד לך משיח לצאת ממנו, ואחר כך יוסף הורד מצרימה, שהוא בשיעבוד ראשון. יוצא שלפני שהקדוש ברוך הוא נותן את המכה, הוא כבר מצמיח את הישוע. מקדים רפואה למכה. קודם כל נולד משיח, אחרי זה יוסף יורד למצרים. יפה מאוד. אתם יודעים מי קנה אותו? קנה אותו פוטיפר, שר הטבחים. אתם יודעים מה המקצוע של שר הטבחים? הוא לא היה טבח, הכוונה עושה חמינדות. הוא היה מוריד ראשים. שר הטבחים, הוא היה טובח אנשים. רב קתוליה, הוא היה הורג אנשים, כך כתוב בתרגום במקום, וכך כותב כאן הרשב"ם במקום. זה התפקיד שלו, להרוג אנשים. טוב, אומרת התורה. ויהי השם את יוסף, ויהי איש מצליח, ויהי בבית אדוניו המצרי. שלוש פעמים מופיע כאן המילה ויהי. ויהי השם את יוסף, ויהי איש מצליח, ויהי בבית אדוניו המצרי. מה זה ויהי? שלוש פעמים. מה מונח כאן? ויהי את השם, מה קרה? כותב, אני מקריא לכם דעת כני מבעלי התוספות. ויהי השם את יוסף. לא כמידת הקדוש ברוך הוא מידת בשר ודם. מידת בשר ודם כל זמן שאוהבו בגדולה, הוא מצוי אצלו. מתי שהוא גדול, כולם רוקדים מסביבו. אומרים חז"ל, ירד מגדולתו, אם הוא נפל, מה קרה? הוא שולח אותו אחר גבוה. עבור השם, עזוב, שכח ממנו. מה קרה? הוא כבר לא עשיר, הוא כבר לא חכם, הוא כבר לא גדול. נגמר הסיפור. והקדוש ברוך הוא אינו יקיים. למה? כי היה עמו בגדולתו, והיה עמו בירידתו בבית המצרי, ושהיה ראש ומשנה למלך גם היה איתו, שנאמר, וישם את יוסף וכן בבית הסוהר ויתל אב חסד. וכמו שהקדוש ברוך הוא נהג איתו, ככה יוסף הצדיק נהג, אינו כשאר בני אדם. שהרי אדם עני ירא את אלוקים, אבל העשיר מרגיש שכוחו במותניו, כולם צריכים אותו, אז הוא לא מפחד מהקדוש ברוך הוא. אבל יוסף בבית אדוניו אמר, את האלוקים אני ירא, הוא משנה למלך, הוא נמצא אצל שר בית הסוהר, בדרגה הכי גדולה, הוא נמצא אצל שר הטבחים, את האלוקים אני ירא, אומר לאשת פוטיפר. נו, נפלא ביותר. מה זה שלוש פעמים המילה ויהי? אני אומר בקצרה, דבר ראשון כתוב כאן, שהשם היה עמו. כך כתוב בפסוק, שואל רשי במקום, מה זה השם עמו? כך שואל רשי, מה זה השם עמו? אומר רשי, הוא ראה ששם שמיים שגור על פיו. כך כתוב כאן ברשי, הוא ראה שם שמיים שגור על פיו. המקור של זה, זה תנחומה. מה זה שם שמיים שגור על פיו? כל רגע אמר, אתה יכול להביא כוס קפה? בעזרת השם, אני הולך לעשות לך כוס קפה. ברוך השם, הבאת לך כוס קפה. כל מקום, הזכיר את שם השם. יפה מאוד, כך כותב רשי. בא כאן הרמב"ן, ואומר, כי השם איתו, שם שמיים שגור בפיו, לשון רשי, ואינו נראה. אבל וירא אדוניו כי השם איתו, כי יצליח מעשיו בכל עת יותר מכל אדם, וידע כי מעת אלוקים הוא לו. הוא ראה שיש לו הצלחה מטאורית, יותר מכל בן אדם ממוצע שנמצא כאן, גם המסיחנים לא הגיעו לדרגה שלו, אז הוא ראה את המצב שלו. וכן, נאמר אצל אבי מלך, ראו ראינו כי היה השם עמך, והמצא חן בעיניו, ושמו משרת לעצמו, הוא פקיד על ביתו, וכל יש לו נתן בידו להיות פקיד ונגיד, על אשר לא בבית, בבית ובשדה. ולרבותינו בו מדרש, אומר הרמב"ן, אמרו, מלחש ונכנס, מלחש ויוצא. שמעתם? הוא כל הזמן דיבר. מה אמר? אמר לו פוטיפר, זוג לי רותחין, והיו רותחים. הוא לוקח את הכוס, הולך למלות מים, אומר, כן, אדון פוטיפר, מה אתה רוצה לשתות? הוא אומר, תה חם. הוא אומר, כמה חם? הוא אומר, חם חם. ברוך השם, כמה זמן לוקח לעשות תה חם בזמנים שאין קומקום חשמלי? כמה זמן לוקח? אתם זוכרים שהיה לנו קומקום ששרה כמו רכבת? כמה זמן לקח עד שחיממת כוס מים? כמה? אתם זוכרים פה, יש אנשים שהיו עוד בדור של הפנג'אן, נכון? כמה זמן לקח כוס מים? לחמם, לשים על הפרימוס, עד שיצא לך מים חמים. היום ברוך השם יש לך חשמלי, אתה מדליק אותו צ'ק צ'ק, כמה? חצי דקה, דקה, יש לך מים חמים. יוסף לא עשה את זה. היא רצון מפניך, השם אלוקיי ולאגותיי, שיהיו המים חמים. נהיה המים חמים. ישר שם לו את זה, ככה חם, הגיש לו את זה. אומר לו, מה עשית את זה? זה רותח. הוא אומר, תנמיך את זה שתי מעלות. היא רצון מפניך, השם אלוקיי, תוריד לו שתי מעלות. וירש שתי מעלות. יפה, אפשר מים קרים? כן, בבקשה. הולך לשם, היא רצון מפניך, השם אלוקיי ואלוקיי אבותיי. שתיתן לו, קוים בפסוק, משליך כחוף עיתים לפני קרתו מי יעמוד. הפך להיות גוש קרח. בא לו, בבקשה. שואל אותו אדון פוטיפר, תגיד, מה עובר עליך? מה אתה מדבר איתם כל כך הרבה? מה אתה מדבר ככה? בכישופים? כך אומר לו. מה אתה עושה, כישופים? אמר לו, מזוג ברותחים והוא רותחים, מזרוק בפושרים והוא פושרים. מה יוסף? תבן באפרה עם חרשים במצרים? מה הבאת פה כישופים? עד אחד, עד שראה שכינה עומדת עליו. שנאמר, וירא אדוניו כי השם איתו. שמעתם מה המשוקץ הקצב הזה רואה? הוא רואה שיש שכינה עם יוסף הצדיק. שכינה? עם יוסף הצדיק. שמעתם מה כתוב? והעניין כי בעבור היות אדוניו מצרי לא ידע את השם. אמרו כי בראותו הצלחתו הגדולה יחושש כי דרך כשפים הוא כאשר בבני ארצו. עד שראה שהיה מעט עליון במערה שנראית לו בחלום או בהקיץ בעמוד ענן וכיוצא בו. לא פחות ולא יותר. אדון פוטיפר, הקצב הזה, הוא רואה מה? הוא רואה שכינה עמו. לא להאמין, זה מה שכתוב כאן. שואל כאן אורחיים הקדוש, שואל הכלי יקר, למה שלוש פעמים המילה ויהי? שלוש פעמים ויהי, ויהי השם את יוסף, ויהי איש מצרי, ויהי בבית אדונה. כמה פעמים ויהי? אמרת כבר פעם אחת, כלומר זה ויהי. לא, מה התשובה? אז יש אורחיים ויש כלי יוקו. נגיד אותם, כותב האורחיים הקדוש, תדע לך, לא לוקחים אחד מאפוס, מסתירים אותו להיות ברמטכ"ל. זה לא עובד ככה, זה שלבים. בהתחלה הוא חייל פשוט, אחרי זה הופך להיות, אני יודע מה, זה סרן, ואחרי סרן סגן אלוף, אחרי זה נהיה רמטכ"ל, אז יש סדר. לא, אין דבר כזה, אחד הופך להיות, מביאים אותו, אומר בוא בוא בוא, אתה תהיה מעונה על הבית, בבקשה, הקוד של הכספת זה 3-2-1, תסובב ימין, השמאל, השבע פעמים, ויש לך את הכספת. אין דבר כזה, אז אתה נותן למישהו את המפתח של כספת, זה פרוצדורה. מה הוא ראה? הוא אומר, הוא ראה שהוא הצליח בשדה. אז תחם את האורי. בתוך חודש גדל שם המלפונים, מה שגודל בשלושה חודשים. אחרי זה ראה אותו בבית, ברוך השם מה שעושים עשרים אנשים בתוך הבית, עושה בן אדם אחד ברבע שעה. אבל זה הדבר הזה הצלחה. הוא ראה שהוא כזה מצליח, והצלחה רודפת אותו, לכן כתוב שלוש פעמים ויהי. פעם אחת בשדה, פעם אחת בבית, ופעם אחת במשרד. הקליקוקור כותב דבר אחר. הוא אומר שההשפעה של יוסף, ההשפעה של ההצלחה של יוסף, השפיעה לאנשים מסביב. בהתחלה זה השפיע על אנשים שעבדו איתו, אחרי זה השפיע על אנשים יותר גבוהים, עד שזה השפיע על האדון עצמו, פוטיפר עצמו זכה להצלחה. ויער השם, ויער פוטיפר כי השם עמו, מה זאת אומרת היה פוטיפר כי השם עמו? הוא אומר רק ליוקו, הוא ראה שהשם עמו, לא עם יוסף, איתו, ראה פוטיפר שהוא מצליח. זאת אומרת, ההצלחה שלו נשפכת גם עליי? לא יומן. לכן הוא מינה אותו. עד כאן הדברים שיש לנו בין הקליוקו לבין אור החיים. רבותיי, אני רוצה לעמוד על מילה אחת בפרשת השבוע, בעזרת השם, וממנה להתחיל לעסוק בחנוכה. אומר את התורה, וימצא יוסף חן בעיניו. יוסף מצא חן בעיני פוטיפר. טוב, לאחר מכן, כאשר אשת פוטיפר תופלת עליו עלילה, ואומרת לו שהוא עשה כך וכך, לא היה כלום כי אין כלום, זו הפעם הראשונה שנאמר הדבר הזה. ולכן מה? הולכים ותופרים לו תיק בכלא, פרקליטות, כי בו פרקליטות, ישר דוחפים לו 10 שנים בפנים, למרות שגם הם ידעו שזה שקר וחזב, אבל למען הפרקליטות צריכים להטיל את כבודה, אז מלא נתנו לו 10 שנים בפנים, ועד שהוא ביקש עוד, כי אם זכרתני והזכרתני, אז הוא קיבל עוד 2 שנים, יפה מאוד. אומרת התורה, הוא שם אותו בתוך הכלא, וברגע ששם אותו בתוך הכלא, אומרת התורה, ויהי השם את יוסף וית אליו חסד, ויתן חינו בעיני שר בית הסוהר. שמעתם? וישם את יוסף, וית אליו חסד. גם בבית כלא הוא זכה להצלחה. וית אליו חסד. אומר רשי, מה זה וית אליו חסד? מה זה? אומר רשי, אתם רוצים לקרוא רשי? בבקשה. שהיה מקובל לכל רועב, לשון קלה נאה וחסודה. איפה אתם מכירים את זה? כלומר, רב בכתובות, דף י' ז', וית אליו חסד כמו קלה נאה וחסודה, ויתן חינו בעיני שר בית הסוהר. רבותיי, אני רוצה לשאול אתכם, מה זה המילה חן? חן. חוץ מזה שזה 58, מה זה? מה זה חן? כל אחד עושה עם היד, זה חן. זה חן. אני שואל אותך מה זה חן. יוסף מצא חן בעיני שר בית הסוהר. מה זה חן? חן. יופי. פנימי. מה עוד? זהו, זה מה שמצאתם? חביבות. חביבות. יש עוד משהו? ותתננו לכן ולחסד ולרחמים בעיניך ובעיני כל רואינו. מה זה? מה אתה מבקש? מה? מוצא חן. טוב. רבותיי, איפה כתוב המילה חן פעם ראשונה? נוח, יופי, הפסוק האחרון פרשת בראשית. ונוח מצא חן בעיני השם. אומר אבן עזרא, חן מגזרת רחמים. מה זה חן? רחמים, טוב. ספורנו, נוח מצא חן להציל גם בניו ובנותיו. לא מפני שהיה ראוי לכך, אבל על צד החנינה. אז מה זה חן? חנינה, יופי. אז כבר יש לנו כמה, יש לנו רחמים וחנינה. בראבו. רמב"ן אומר, שהיו כל מעשיו נעים ונעימים, וכן, כי מצאת חן בעיניי, והידעך בשם, פרשת כי תישא, וכן, ויתן חינו בעיני שר בית הסוהר, פרשת שבוע, יופי, ותהי אסתר נושאת חן בעיני כל רואיה, בראבו, כותב אור החיים הקדוש, יש כמה מצוות שמביאים חן, אבל התורה לא כתבה מהם. למה? כי אם התורה תכתוב מהם, כולם ילכו לעשות אותם. והתורה לא רצתה שילכו לעשות מצוות רק כשהם עושים חן, אז היא לא גילתה. טוב, אז אנחנו לא יודעים מה המצוות שעושות חן. בא הספר, מנחת אשר, ואומר, מצאתי ארבע שמביאים חן. דבר ראשון, ענבה. ענבה, זה הדבר ראשון. איפה כתוב? במשלי. לענבים ייתן חן. תמימות מביאה חן, פסוק בתהילים. חן וכבוד ייתן השם, לא ימנע טוב, לא חן מתמים. אז ענבה זה חן, נכון? ענבה זה חן. מי נקרא ענב מכל אדם אשר על פני אדמה? אז מה נאמר אצל משה? מצאת חן בעיניי? יופי מאוד. נוח, מה היה? צדיק, תמים. אז מה כתוב עליו? ונוח, מצא חן. מה יש לנו עוד? אומרת הגמרא, סוכה ממתת, כל מי שיש עליו חן בידוע שיש בו עירת שמיים, שנאמר וחסד השם מעולם ועד עולם על יראיו. המקור שלו זה לא בחן, המקור שלו זה מאיפה? מחסד. למה? תשימו לב שכמעט בכל מקום שמופיע חן, מופיע חסד, נכון? אזן את העולם כולו בחן ובחסד. ויתן את חינו בעיני שר בית הסוהר, כתוב ויתן בית אליו חסד. אז יש לך גם חסד וגם חן, יפה מאוד. אומרים חז"ל, כל מי שיש לו יראת שמיים, בידוע שמה, שיש לו חסד. מה נאמר על יוסף? את האלוקים. אז מה יש לו? חן, יפה מאוד. דבר שלישי, רביעי, עסק התורה, הגמרא במסכת כתובות. אומרת הגמרא שיש אנשים, רבותינו, שנזהרו לא לשבת ליד בעלי רעתן. בעלי רעתן מביאים על עצמם זובים, מחלות, ציפורים שלמים. לכן נזהרו לא להיכנס למבואה שלהם. לא. אומרת הגמרא, רבי יהושע מלוי, למד איתם. ולמה, אתה לא מפחד? זה בפיצי מחלות. אמר להם, אני לא יודע. כתוב על התורה, הילד תאבים ויעלת חן. אם חן היא מעלה, לומדיה, הגונה לא מקנה. היא מחן מביאה. אז ודאי שהיא מגינה. יפה מאוד. אז מה מגן? תורה מביאה חן. בראבו. אז יש לנו ארבעה דברים. רבותיי, אני רוצה לשאול אתכם שאלה מאוד פשוטה. אחרי שאנחנו יודעים שאנחנו לא יודעים מה זה חן, כי אחד כותב שזה רחמים, ואחד כותב שזה חנינה, ואחד כותב שזה מעשים נעים ונעימים, ואחד כותב שזה ארבעה דברים שאנחנו לא יודעים מה זה, אז מה זה חן? כל אחד מנסה להסביר את זה עם הידיים. כן? שאומרים לך להסביר טיפש, אתה לא צריך לעשות עם הידיים. אתה יודע מי אז להסביר טיפש מה זה? למה חן, כולם אומרים, זה משהו, עושים לך תנועות, בפנימי שמקרין החוצה. כל מיני מילים עם הידיים. אין אחד שיודע להסביר מה זה חן. אין אחד שאתה מה זה חן. כמו שאי אפשר להסביר מה זה שמחה. מה זה שמחה? אחד אומר קופצים. וגם ברית אדמה קופצים, וזה לא משמחה. מה זה שמחה? קופצים זה שמחה? מה פתאום? אני יכול לשמוח, לשבת על המקום ולשמוח. צריך לדעת להגדיר דבר. מה זה חן? רבותיי, בואו נגדיר מה זה חן. הגמרא במסכת סוטה, בדף ממזיין, אומרת, שלושה חינות הם. בואו אני אדביר לך שלוש חינות הם. חן אישה, חן מקום על יושביו. חן אישה על בעלה, חן מקח על לוקחו. זה שלושה חינות הם. רבותיי, מה זה חן מקום על יושביו? יש אנשים שגרים ברחוב ז'בוטינסקי בבני ברק. ז'בוטינסקי. אתה נותן לו דירה ברחוב אנלביץ', הוא לא מחליף. למה? זה המקום הכי טוב בעולם. מה טוב פה? מה אתה מדבר? 24/7. אמבולנסים, חבש, כל הזמן מכוניות, זה המקום הכי טוב בעולם. אתה שם את הילדים על המעקה, רבע שעה גמרו את ארוחת ערב. אמבולנס, חבש, שום, לא רשם כל הזמן בלגן. תראה משטרה הבאה, שתיים משטרה, וואו, אתה דוחף ככה בו רשם. המקום הכי אידיאלי, נכון? כל הקווים לתל אביב, הקווים לתתר תקווה, לטבריה, לראש העין, הכל עובר שם, תל השומר, אתה יוצא, יורד מהכביש. חס וחלילה, נפל החשמל בשבת. 700 אריתראים למטה. אתה אומר לו, עלה! השם נותן לו שוקולד, וברוך השם, אתה צריך ללכת לעזר מציון, להביא לך איזה ערבי אחד בתורנות. בוא, יש לך פה למטה, אתה יורד לכביש, בסיעת זה, יש לך מקום יותר טוב מזה. אתה תולה חולצה לבנה, רבע שעה שחורה. אתה לא צריך לנקות אותה. זה המקום הכי טוב. נו, בראבו. אתה יכול להסביר לי מה אתה מוצא בז'בוטינסקי? ז'בוטינסקי, זה לקטס ז'בוטינסקי. מספר המדרש, המדרש נמצא בבראשית רבה למדלת, מספר המדרש, כתוב בתורה, ואתם פרו ורבו, שירצו בארץ ורבו בה. שואל המדרש, מה זה שירצו בארץ ורבו? כתוב, אתם פרו ורבו, אז איפה שאתה באוויר? מה זה שרו, מה זה פרו בארץ? אומרים חזל, תשמע, יש הבדלים, יש מקומות שיש הבדלים במשגי האוויר. מה למשל? רבי שמעון מלקיש היה יושב ועוסק בתורה בטבריה. פתאום שמע שתי נשים שאמרה אחת לחברתה, ברוך השם שהוציאנו מן האוויר הרע הזה. שאל אותה רבי שמעון מלקיש, סליחה, מאיפה אתם? אמרו לו מן מזגה. מקום שקוראים לו מזגה. אמר להם רבי שמעון מלקיש, אני מכיר את המקום הזה מזגה. מי גר שם? אין שם אנשים שמוכנים לבוא לגור שם. תראו טבריה, מלאה, עיר שוקקת חיים. אתם אומרים, ברוך השם שהוציאנו מהאוויר הרע הזה, אפשר לחשוב שאתם גרים בשוויץ? מזגה, מה זה מזגה? שום דבר לא, מה יש לכם במזגה? בקושי יש שם אנשים שבאים לגור שם. טוב, סיפור שני. מייסה בתלמיד אחד מתלמידו של רבי יוסי, תלמיד של רבי יוסי, היה יושב לפניו בשיעור, והיה רבי יוסי מסביר את הגמרא והוא לא קולט. רבי יוסי מסביר את הגמרא, והבחור בוהה, אתה רואה אותו מסתכל על הרבי, לא קולט. בדור שלנו, אתה נותן מכתב לאבא, נא להביא אותו לריטלין. פראבו, הבחור לא קולט. פעם לא דבר כזה, שואל, למה אתה לא קולט? הוא שואל אותו, מה עובר עליך? מה מעיק עליך? מה מבלבל את דעתך? שואל אותו רבי יוסי. אומר לו, אני מתנהגע הביתה. אתה, אומר לו, מגובת שמאי. מגובת שמאי, ושם אתה מתגעגע. רבותיי, כתוב בחזל שבגובת שמאי היה ירטושים בגודל של תקנים. אתה יודע מה זה תקנים? יש פה ג'וקים נקרא תקנים, נכון? יש להם תו תקן. כל אלה. זה הגטוז. אתנו יטוז, רטק, אתה עושה ככה. אתה מדבר לך, אתה כן משהו כזה, בגודל של ציפור גוזל. זה היתושים שם. אומרת הגמרא, היתושים ככה עפים לך באוויר כמו מטוסים קנים. עובר לך מול העיניים. ונולדו ילדים, נולדים בגובת שמי. אומרת הגמרא, עוטפים אותם את המיטה, שמים קילה, שלא ייכנסו הג'וקים, ואת הראש שלו עוטפים עם כסדה. תינוק עם כסדה, עם כזה צ'ופצ'יק. זה הכל, משאירים שנורקל קטן בשביל האוויר. אומרת הגמרא, למה? כי אם היתושים האלה מתלבשים לתינוק על הראש, הם אוכלים לו את המוח. שואל אותה רבי יוסי, ליתושים האלה אתה מתגעגע? מה הגובת שמיים? מה קרה לך אתה? לשם אתה מתגעגע? מטוסים, יש לך תעשייה אווירית יש לך שם, מה יש לך? זה תעופה. ומה אתה מתנהג? אז למה זה גובת שמיים? איזה מקום דליקטס, עוברים לך מטוסים, ניו, ניו. כל הזמן, חוויה. זה התעופה קנדי, שיו כל רגע מטוסים מכל כיוון. מה אתה מתרגש מזה? עומד רבי יויסי ואומר, ברוך השם, שנוצן חן עמוקו עם עד יושבו. ברוך השם, יש אחד, מבסוט, גר שם, איזה מקום, חבל על הזמן, כל הזמן מטוסים, ברוך השם, חבל על הזמן, פראבו, אתה יכול להסביר את זה? אתה יכול להסביר מה אתה מוצא ברחוב ז'בוטינסקי, מה יש לך בגובת שמי? מה אתה גר, מה, תסביר לי, מה אתה גר ליד הרפת, בקושי אתה נושם שם? אתה פותח בבוקר, איזה בריזה. אתה בסדר אתה? You feel good? אתה בסדר אתה? חן מקום על יושוע, הוא אוהב את זה, מה אתה עושה עם זה? הוא אוהב את זה, נו, מה אתה יכול לעשות? רבותיי, חן אישה על בעלה, אתה יכול להסביר את זה? חן בעלה לשלוט, אתה יכול להבין את זה? סליחה, אני יכול לשאול אותך, מה מצאת בו? אין בו שום דבר נורמלי. את לא רואה מלמעלה עד למטה? מה תסבירי לי? מה אתה מדבר? כליל השלמות, כליל מלכות, יענו עולם חתונות אצלו. מה אתה מוצא בו? אין לך הסבר. מה? הוא נראה מושלם. אתה לא מוצא אצלו שום דבר מושלם. שום דבר לא. מה מצא? זה חן אישה על בעלה. יפה מאוד. חן מככה לוקחו. מישהו קנה משהו. אומר לך, מה אתה אומר על זה? כמה שילמת? תגיד, אתה דפוק. זה שילמת את זה? פה בפינה מוכרים שלוש כאלה במחיר הזה. מה קנית? אומר, לא, זה מיוחד, זה מסין. זה יצא לזה צ'אומי קופינג בעצמו. מה אתה קונה את השטויות האלה? תגיד, אתה בסדר? אין כבר תקנה גרמני שמחזיק זמן, מה אתה קונה? סיני? במחיר של גרמני? מה קרה לך אתה? אין הסבר למה הוא קנה, למה? חן מקרוא לו כחל, מה אתה יכול לעשות? יפה מאוד. רבותיי, אז מה זה חן? מה זה חן? אתם יודעים מה זה חן? חן. מה זה חן? חן פירוש דבר שאף אחד לא יכול להסביר מה זה חן. למה? אין היגיון בדבר הזה שנקרא חן, אז אי אפשר להסביר אותו. להסביר? שמישהו ינסה לשכנע אותך מה טוב בז'בוטינסקי. חן המקום על יושביו, טוב לו שמה, קודבוך הוא נתן את המקום הזה שימצא חן בעיניו, אז הוא מוצא, חן ישאל בעלה וחן בעלה לשתו, אותו דבר, וחן מתח על מקרו. יש אחד שלא יקנה את הדבר הזה, גם אם ישלמו לו, לא מעלה את זה הביתה. יש אחד אומר, זה, הוא עשה אקזיט. קנה אתה, מה קרה לך, אתה בסדר אתה? מה יש לך פה? פירוש הדבר, שאנחנו לא יודעים להסביר מה זה חן. למה? כי חן זה לא דבר שאתה יכול למשש אותו. אין דבר, אתה לא יכול למשש אותו. אתה לא יכול להסביר אותו, אלא מה? זה דבר שהוא למעלה מגדר הטבע. אין בזה טבע. אין בזה טבע. לכן מה? ונוח מצא חן, מה זה חן? ממידת חנינה. מה זה חן? חן פירוש דבר מאוצר מתנת חינם. אוצר מתנת חינם, זה נקרא חן. נוח לא מצא חן, אלא מה? הפשט הוא שהוא מצא חן, לא היה משהו אחר. לא שהוא כזה צדיק תמים, אומרים חז"ל. הגמרא בסנהדרין אומרת, אף הוא מצא חן, חן של שקר מצא, שנאמר שקר החן והבל היופי. אבל מה לעשות, בכל הסביבה מצאו את זה, והוא מצא חן. זהו, יפה מאוד, זה מה שכתוב. רבותיי, לכן אין הסבר. אין הסבר לכן. זה אין הבנה אנושית מה זה הדבר הזה. אומרת התורה, וחנותי את אשר אחון, וריחמתי את אשר ארחם. אומרת הגמרא במסכת ברכות, וחנותי את אשר אחון, גם אם אינו הגון. וריחמתי את אשר ארחם, גם אם אינו הגון. פירוש הדבר שאין הסבר לעניין שלכן. אין הסבר. וחנותי את אשר אחון, וריחמתי את אשר ארחם. מצד מה? מצד מידה שנקראת חן. איפה המידה הזאת שנקראת חן? השם השם כל רחום וחנון. המידה שנקראת חנון זה הנהגה של מציאת חן בעיני השם, גם אם אין לך שום דבר. וחנותי את אשר הרחון, אחון, גמר חזל, אף על פי שאינו הגון. רוצים לקרוא ביחד גמרא? בואו נקרא ביחד גמרא, מסכת שבת, דף למד ב'. מביאה הגמרא פסוק בספר איוב. אומרת הגמרא, בואו נקרא את הדברים בפנים. אומרת הגמרא, תנו רבנן, מי שחלה ונטה למות, אומרים לו, התוודה וכו'. ממשיכה הגמרא עליו ואומרת, אם יש לו פרקליטים גדולים למצול ואם לאו ולא ניצול, ואילו הם פרקליטים של אדם, תשובה, מעשים טובים. ואפילו 999 מלמדים עליו חובה, ואחד מלמד עליו זכות ניצל. שנאמר, אם יש עליו מלאך מליץ אחד מיני אלף, להגיד לאדם יושרו, מה המשך? שכחת כבר, אמרנו זה בכפרות, אתם לא זוכרים כפרות. לפני 3 חודשים. מה עשינו? אם יש עליו מלאך אחד מליץ מיני אלף להגיד לאדם יושרו, ויכוננו. ויאמר בדעי ומרדת שחד. אמר רבי אליעזר בנו של רבי יוסי הגלילי, אפילו 999, באותו מלאך לחובה, ואחד לזכות, שנאמר מלאך אחד מליץ מיני אלף. שמעתם? יש 999 מלאכים אומרים עליו דברי חובה, ואחד עומד זכות. מה הסיכוי שלו לעבור בדין? יש סיכוי? אין סיכוי. למה אין סיכוי? כיוון ש-999 לחובה. אין סיכוי. אלא מה? אומר הפסוק, אתה יודע למה? ויכוננו. יש מידה שנקראת בשם חן. היא נקרא בשם חנון. המידה הזאת שנקראת בשם חנון מוציאה בן אדם גם עם 999 מלאכים בחובה, אחד לזכות, היא שולפת אותו החוצה. זו המידה שנקראת בשם חן, זו המידה שנקראת בשם חנון. רבותיי, המידה הזאת שנקראת חן, אין לה הסבר. מה יכול להיות עם 999 מלאכים אומרים עליו חובה, ואחד אומר זכות, ואתה אומר יש לו חן? אין לזה היגיון. אומרת התורה, המידה הזאת שיש לנו בשם חנון, וחנותי את אשר אחון וריחמתי את אשר אחם, אומר שם רש"י במקום. הוא אומר, את אשר יחמרו רחמיו עליו לשעה, ואף על פי שאינו הגון. הוא לא הגון. אז מה פתאום לתת לו את זה? זה המידה שנקראת חן, אין לזה היגיון. למידת חן אין היגיון, זה מידה שאין לה היגיון. רבותיי, בואו נשים לב להערה נפלאה של הספר בר מוישה. רבותיי, בכל מקום שמצאו את המילה חן, תמצאו מצא. מצא, נכון או לא? ונוח מצא חן בעיני השם, יפה מאוד. איפה עוד מצאנו? כאשר המלאכים נמצאים אצל לוט, נכון? הם רוצים לזה, מה כתוב? אומר לו לוט, ויאמר לוט עליהם, הנה נא מצא עבדך חן בעיניך, ותגדל חסדך. בבקשה, אומר חן בחסדך. מה הוא מבקש? עם מצבדך. מצאת, יופי, בראבו. בוא נלך הלאה. כאשר יעקב אבינו נפגש עם עשיו, מה הוא אומר לו? אם נא מצאתי חן, מה? אותו דבר הוא מבקש ממנו. שמה, שיקח ממנו את המתנות, כך כתוב. אומר לו, אם נא מצאתי חן בעיניך ולקחתי מנחתי מידי. עד איפה כתוב? בכל מקום שכתוב חן, מה כתוב? מציאה. פרשת השבוע, אה? יוסף, מה כתוב? אותו דבר. מה הוא מצא חן בעיני? פוטיפר, כך כתוב בפסוק, נכון? פירוש הדבר, וימצא יוסף חן בעיני פוטיפר. אומר הבר מוישה מאושרוב, ברוב המקרים שתמצא את המילה חן, תמצא את המילה מצא. 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 מה זה מצא? מציאה, זה נראה לך הגיוני? אתה הולך ברחוב, פתאום אתה רואה מעטפה. אחד נותן לזה ביתה, הוא שם את זה, בעצם הוא ילך למדרכה, שיבוא זה שמסתובב, שיקח אותו, נכון? אחד אומר, לא, ארץ ישראל יפה. הוא מתכופף, מרים את המעטפה, הוא אומר, נשים אותה כבר עכשיו בפח. מרים את המעטפה, יש שם 10,000 דולר. הוא נתן ביתה, ואני לוקח החבילה. למה שהוא לא ירים? כי הקדוש ברוך הוא לא רצה שהוא ירים, הוא רצה שזה ירים. אז מה, איך קוראים לזה? מצא חבילה. מה זה מצא חבילה? אין איזה שיחל, למה הוא הרים את החבילה וזה לא, נכון? מצא זה נגד היגיון, זה מצא. אדם הולך חזר, חזל אומרים, מציאה, נחש ומשיח, הקרב ומשיח, באים בעסק הדעת. מה זה בעסק הדעת? אתה הולך ברחוב, פתאום אתה מוצא חבילה של 50,000 דולר, מילא הכתוב עליו, איזה ישיבה, אז אתה צריך להכריז, אם יש שם סימנים. הכתוב עליו, נא למסור לאבדאללה, מכפר קסם. בראבו, מסרת לאבדאללה, שמת בכיס, ותנתת המייצר גל לקופת העיר, ושאבדאללה יאריך ימים על ממלכתו. בראבו, מה זה מצא? מצא, אין איזה היגיון. אין היגיון. מצא חן! עם ישראל מצא חן במדבר! מה מצא חן? מה מציאת חן? ונוח מצא חן, מה מצא? כולם מושחתים! פירוש הדבר, שחן אי אפשר להסביר אותו, כמו שמציאה אי אפשר להסביר אותו. מתי זה בא? במקום שיש הבנה מה זה חן, לא צריך מציאה. במקום שיש לך הסבר מה זה חן, אתה לא צריך למצוא. במקום שאתה צריך למצוא, סימן שאין לך הסבר למה זה קורה. אז איך קוראים לזה? חן! רבותיי, אני רוצה לומר דבר אחד. ומה שאני אומר עכשיו, כותב האדמור מאושרוב, זכר צדיק לברכה, בשתי מקומות, גם בספר שלו, בבאר משה, בפרשת, בשח ובהלו יסחו, ואותו דבר בספר אשדד, במאמר יעקב וחנוכה. הוא כותב דבר, שראיתי אותו ברגע הראשון, קיבלתי סמרמורת. כותב הבאר מוישה מאושרוב, אני מקריא לכם, דע לך, כי עם ישראל בתקופת היוונים לא היינו ראויים שהקדוש ברוך הוא יגאל אותנו מיד היוונים. למה? לפי שעם ישראל היה בשפל המדרגה, משם שרבו המתייוונים שנמשכו אחרי היוונים ונמשכו אחר דרכם הרעה של הרשעים, ושומרי המשמרת הקודש היו מעטים ונער קטון יספרם. שמעתם? לא צריכים לקחת ילד בן 40 כדי שיספור אותם. נתת לילד קטן, אתה מושיקו, איזה כיתה? אתה אומר כיתה ג', איזה כיתה זה לספור? הוא אומר עד 50, תספור כמה יש פה. נער קטן יספרם, אתם יודעים מה זה נער קטן? נותנים לילד לספור כמה יהודים דבקים בהשם. 13 חשמונאים יצאו למלחמה כנגד אלפי יוונים. הבנו מה זה? אמרתי את זה השבוע למישהו. אמרתי לו, תראה. תראה, בר מוישה מאושרוב אומר את זה. אמר לי, אותי יהודי, אל תתפלא, זה פסוק מפורש. פסוק מפורש בדברי היומים. כך אמר לי תלמיד חוכם אחד. רבותיי, שאלו יהודי גדול מאוד, אני עד שלא ביררתי, אני לא רוצה להזכיר את שמו. שאלו אותו שאלה פשוטה, פשוט לא הספקתי, כי אמרו לזה הערב. שאלו יהודי חם חכם גדול מאוד, הגמרא במסכת ברכות מביאה מחלוקת. האם מברכים קודם ברכת בורא פרי הגפן בקידוש? או קודם כל מברכים ברכת הזמן, קודם כל קדש השבוס, או קודם כל מברכים הגפן. מחלוקת של מי? בשם ובסילל. יפה מאוד. שאל אברך תלמיד חכם את אחד מגדולי הדור, איך יכול להיות שבשם ובסילל לא יודעים מה לברך? למה הם גדלו בגינה? מה, אין להם אבא? מה עשה אבא שלהם לפני חודשיים? מה עשה אבא שהם שם היו קטנים? בירך בורך פי הגופן, אחרי זה מקדש השבת, אמר מקדש שבת, אחרי בורך פי הגופן, מה זה לא יודעים? אמר לו אותו תמיד חכם, אחרי חנוכה אף אחד לא ידע כלום. להשכיח חום תוירוסכו, נשכחה תורה מישראל. אתה רוצה לדעת פסוק? בבקשה, פסוק בדברי היומים, ב' פרק תתווה, פסוק ג'. וימים רבים לישראל ללא אלוקי אמת, וללא כהן מורה, וללא תורה. שמעתם מה כתוב פה? ללא אלוקי אמת, וללא תורה. וללא כהן מורה, אין מי שילמד את אף אחד תורה. מה קרה? להשכיח אונטו ירוסכו, ולהעביר המחוקר רצונכו. שכחו את התורה. כמה נשארו, כמה שלומדים תורה? אומר לנו אבר מוישה מאושכו. מעטים ונער יצפרם. מעט נשארו אנשים יראים ושלמים, וילד קטן יכול לספור אותם. רבותיי, קדוש ברוך הוא יציל את עם ישראל במצב הזה? שאין לך כמה, רק כמה יהודים שומרי תורה מצוות? איך יכול להיות שהקדוש ברוך הוא עשה נס כזה למעלה מגדר הטבע? שמצאו פח שמן בחותמו של כהן גדול. אומר אבר מוישה מאושרוב, מצאו קט שמן. כשאתה אומר מצאו, מאיזה מידה זה מצאו? איפה שאתה מוצא מצא, מה אתה מוצא? כן. פירוש דבר שמצאו, זה לא דבר רגיוני, אלא מה זה? זה מידה שנקראת חן. לכן קוראים לחג הזה חנוכה. לא מצוקה ולא נצחוקה, אלא קוראים לזה חנוכה, על שם שהקדוש ברוך הוא חנן אותנו במידה שנקראת חן. בגלל זה יצאנו לגאולה. זוהי המידה. ולכן, אנחנו בעזרת השם ביום שני בבוקר, נתחיל את קריאת התורה מאיפה? כה תברכו את בני ישראל, אמור להם מה? יברכך השם וישמרך, יאר השם פניו אליך ויחונקה. מה זה ויחונקה? ויתן לך חן. זה ההתחלה של חנוכה. כי חנוכה מתחילה מהמידה שנקראת חן, ויתן חינו בעיני שר בית הסוהר. איך חינו? על מה חינו? אין לזה הסבר. כמו אישה על בעלה, כמו מתח על מוקחו, אין לזה הסבר. מה זה? זה המידה שנקראת חן, זאת המידה. רבותיי, מלא הדברים נוכל להבין טוב מאוד. למה הלכה נשתקה כבית הלל? אתם יודעים למה? כי לענובים ייתן חן. בבית הלל היו ענבים. ומה שרו בית הלל? הם שרו על קלה, מה הם שרו עליה? קלה נאה וחסודה. שאלו אותם בית שמאי, איך אתם שרים קלה נאה וחסודה? ואם היא מכוערת, חיגרת, תשומה, מה אתם שרים? והתוירו אומרו, מדבר שקר תרחק. מה ענו להם? כלום, אדם קונה מקח מהשוק, הוא לא יודע מה הוא קנה. הוא שואל אותך, תגיד, מה אתה אומר על המכשיר הזה? מה תגיד לו, דפוק? הוא יודע שזה דפוק. אם הוא היה יותר שזה טוב, הוא לא היה שואל אותך. מה הוא שואל אותך? הוא רוצה שאתה תגיד לו, עשית אקזיט. עסקת חייך, משהו מיוחד. נכון? אם הוא שואל אותך, התחתן, הוא לא תרשמוע חווה דעתך. תגיד לו, איזה שידור, איזה שידור, חבל על הזמן. זכית בלוטו, ברוך השם. בראבו, זה מה צריך להגיד לו. למה? המטרה היא כדי לשבח. עם ישראל היה קלה שאיננה נאה ואיננה חסודה, מכוערת, סומה, צולעת. והקדוש ברוך הוא חנן אותנו במידת קלה וחסודה, ויתן לב חסד, ויתן את חינו. הקדוש ברוך הוא נתן לנו את מידת החן של בית הלל, שהיה להם לענוב אם ייתן חן, הקדוש ברוך הוא עשה נס למעלה מגדר הטבע. למי עושים כזה נס? שמשחררים לו את עם ישראל מתוך ג'וטה התחתונה ומעלים אותם למצא כשמן, מצא פח שמן. אומר המאור עיניים מצ'רנובל, אתה יודע למה מדליקים בנרות דפוקים בחנוכה? בשבת אתה לא מדליק אותם. נרות שלא מדליקים בשבת, מדליקים בחנוכה. רבותיי, בחנוכה למדנו שהקדוש ברוך הוא מציל גם את הדפוקים. הקדוש ברוך הוא מוציא גם את אלה שנמצאים בדיוטה התחתונה. גם להם הקדוש ברוך הוא נותן מידה שנקראת חנון, למידה שנקראת חן. אומר רב יוסף צרפתי, אתה יודע למה קוראים לזה נחוקה ונצחוקה? ומה? ונחוקה? לא. מה קוראים לזה? חנוכה. ממידת חנון, ממידת חן, הקדוש ברוך הוא חנן אותנו בלי שום היגיון. איזה מידה זאת? וחנותי את אשר אחון וריחמתי את אשר ארחם, גם למי שלא מגיע. המספר 13 שהיוונים נלחמו כנגדם, הם לא רצו שהקדוש ברוך הוא יפעיל את המידה הזאת שנקראת חנון. אם הקדוש ברוך הוא יפעיל את מידת חנון, הוא יציל אותם גם מתוך מה שנקרא הדיוטה התחתונה. לכן הם נלחמו ב-13. מה זה 13 מדיה? 13 מידות של רחמים. והקדוש ברוך הוא הוציא אותנו מתוך הדיוטה הזאת, מתוך מידה שנקראת חן. ומה הלימוד לנו לדורות? לשנה אחרת קבעום ועשאום. לא באותו שנה. חשבו, אולי זה היה חד פעמי. לשנה אחרת, אומר רבי משה מאוז'רוב, שראו שהקדוש ברוך הוא ממשיך להשפיע בכל שנה בחנוכה את מידה שנקראת חן. הוא ממשיך להשפיע שגם בן אדם שהוא לא ראוי, וגם בן אדם שהוא לא אגון, אומר הקדוש ברוך הוא, הוא לא ראוי שאני אתן לו שידוך, הוא לא ראוי שאני אתן לו פרנסה, הוא לא ראוי שאני אתן לו בריאות, הוא לא ראוי. חנוכה, הקדוש ברוך הוא עובד עם מידה שנקראת חן, לכן זה נקרא חנוכה. חן, זה אין לזה הסבר למה, ולא צריך להסביר. מצאת חן בעיניי! בחנוכה אפשר לתפעל את זה. שבעזרת השם, ירצו מפני אבינו שבשמיים, שנמצא חן ושכל בעיני אלוקים ואדם, ונזכה כולנו לאורו של משיח תדכנו, במהרה בימינו אמן. יבנים יבנים, מלאיה, ומחשמנים, ופרטו, ותימו, היה יומי, שושנים בני וינה ימי שמונה קבו ורנענים בני וינה הקבו שיר ורנענים יבנים יבנים וקבצו עליי עזד במחשמנים היום היי ותמו כל השמנים אומן אותם אם נתנס לשושנים בני בינה ימי הקבו שיר ורנה היי ימי בינה שמונה קבו שיר ורנה נמחסוב זה רוע שכה וקרב קש שואה נקום נקמד למבדך מי אומר שעה